היי חבר'ה, גיקונומי פרק 145. לפני שנתחיל את הפרק הזה עם ליאור נאמן ורות אלבז, אני רוצה לספר לכם שכמו שאתם בטח כבר יודעים, או במקרה ואתם לא יודעים, גם הפודקאסט הזה הוא חלק ממשפחת הפודקאסטים של גיקונומי, שכוללת בכל יום נתון, שבו אני ואוריאל דסקל מדברים על ספורט עולמי, וציון שלוש, שבו אני ויוני נמרודי מדברים על כדורגל ישראלי. וכמה מילים על נותני החסות שלנו לפרק הקרוב. הראשונים זו חברת X-Blade, שרוצה להציע לכם סכינים ולהבים לגילוח במחירים הרבה יותר נחמדים מאשר אצל המתחרים. תיכנסו, תראו, תבינו שבעצם אתם משלמים לא מעט עבור המותג שאתם רואים בסופר פארם. כך אתם יכולים לקבל את זה עד הבית. אני משתמש בהם, מגלח את הראש, מגלח את הזקן, יופי של שירות, יופי של מוצר, אני מאוד נהנה. והחברה השנייה, או בעצם סט המוצרים השני, זה ויקר. הם רוצים למכור לכם ויטמינים בתוספי תזונה. אני מאוד ממליץ, בטח דרך קופון ההנחה של גיקונומי, שאם תיכנסו דרכנו, תקבלו הנחה משמעותית של 15% על כל הקניות שתעשו דרך האתר שלהם. למה לא? ועכשיו לפרק הקרוב עם ליאור נאמן. למקרה ואתם לא מכירים את השם, ליאור עורך את בלייזר, ערך את בלייזר עד לאחרונה במשך 16 שנה, הוא העורך המייסד. דיברנו על גבריות חדשה ב-2017, על בלייזר, רות אלבז הייתה איתנו כדי לתת לנו טיפה קונטרה. תעשו חיים. גיקונומי פרק 145, רות אלבז, ליאור נאמן, מה העניינים? בוקר טוב.
בוקר מעולה.
משנים פאזה, עוברים לבוקר.
יאה, דווקא אני, אצלי, נכנסנו.
נמרוד לוי, מבדק וכביש 5, מת. אתם שני חיים טוסטוסים?
כן, אמרתי לך זה קטנוע גדול, לא טוסטוס.
בסדר, ואמרתי
לך שדי, תוותר, זהו, אתה בוא לאורך, עכשיו בלייזר, אתה לא חייב להגן על הגבריות הזו יותר? אתה יכול לשחרר, אתה יכול לשתות, אתה יודע... בדיוק ישבנו באימפריאל, אתה מה זה האימפריאל?
שמעתי על זה, כן.
זה איזה בר בתל אביב, את מכירה?
לא.
בבר באחד המלונות פה בתל אביב, ואני אתן פרטים, אני לא רוצה סתם להוציא אותם רק, כי הם אחלה, והם מכינים כל מיני קוקטיילים כאלה מאוד מאוד מושקעים, ויש איזה שעה של 1+1, ואז המחיר איכשהו הגיוני. וישבנו שם, אני וליפז, אני ושתי, ואנחנו שותים כל מיני דברים ורודים, מטריים, אמרתי עצמי, כתב, יצא לי פעם לכתוב כזה כתבה עם בלייזר, זה מותר, יש איזה חוק נגד הדברים האלה. תאמין שאתה ממש שינית את הצורה שבה אנשים חושבים, אני באמת חשבתי את זה. באמת חשבתי, האם מותר, האם מישהו עכשיו יצלם? אמרתי, מה אני חושב, מה אני עכשיו מטפשת הזאת? זה משקה ורוד וזה טעים, זה הכל בסדר.
יש המון חוקים נגד זה. אבל אתה כבר נשוי, זה לא נורא, אתה עבור עליהם.
וניר קיפניס בדיוק כתב למחרת שהוא היה באימפריאל יום לפני כן, אבל הוא לא שתה בשקעות ורודים.
תשמע, אלכוהול זה לא טעים, זה כל העניינים של הטעם מרכש וזה, זה לא דבר טעים. קיפ מספר אמר לי שמאז שהאדם גילה שיש לו מוח, הוא מנסה לדפוק אותו, בכל מיני דרכים יצירתיות. אז בסדר, שלך זה קוקטיילים ורודים.
אתה עשית את זה במשך 16 שנה, ניסית להכתיב חוקים לגבריות...
לא, הכתיבו אותם הרבה לפניי, אבל כן, עקבתי אחריים, קצת גבר ישן.
ככה אתה מרגיש?
כמו גבר ישן?
כן.
כן, אני קריקטורה של גבר כזה, אני באמת אוהב את כל הדברים האלה. זה לא שאני מנסה לשחק כזה תפקיד. כן.
לא כל החבר שלך, אבל.
האמת היא... מה, אתה שואל אם יש לי מטרוסקסואלים בחבר'ה?
לא, נו, אבל פגשתי את החבר'ה שכתבו בבלייזר.
אנשים ששותים אלכוהול ורוד. בקוקטיילים.
כן, האמת שיש מעט להערכתי, באמת, כי אני מנסה לחשוב...
אבל זה לא הריקליימינג החדש כזה, הגבר ששותה כזה משקה ורוד והכל בסדר, וזה הגבר החדש.
אני בטוח בגבריות שלי, אני שותה משקה ורוד.
בדיוק.
האמת היא שזה באמת לא טעים לי הדברים האלה. אבל כבר התרגלתי
כאילו
לשתות את הקוקטייל, הקוקטייל הוא שמורכב מוויסקי וקרח.
הבנתי.
מאיפה זה מגיע?
אני לא יודע האמת. אבא שלי ממש לא כזה למשל, ממש לא היה כזה, הוא נפטר.
אז מאיפה המודל של הגבריות?
בבית לא שתו אף פעם. כנראה שלא, זה נראה לי משהו גנטי מסבא שלי, היה לי סבא רוסי כזה, שמעל הקבר שלו, הבן שלו פעם, שר את שיר השיקור, אהב קוניאק, אהב את שוק הקרמל, היה מושל חברון, ובאמת חיפשתי, כי אבא שלי ממש לא היה, הוא היה כזה מאוד גבר מודרני כזה.
מה זה אומר? כאילו, כן משקה ורוד ו...
הוא לא שתה בכלל, אבל הוא מאוד אהב עוד קויזין כזה, ואהב להתלבש, הוא אהב פונפן כזה.
אולי זה תגובת נגד אז.
לא, נורא אהבתי אותו. האמת, זה לא, לא, לא נראה לי. פשוט נולדתי אחר.
אתה יכול לאהוב את אבא שלך ועדיין לרצות לעשות משהו אחר. העולם מלא באנשים שהלכו ללמוד ליברל ארץ כשאבא שלהם בוול סטריט.
הוא רוצה שאני אראה חשבון, עכשיו כשאתה אומר את זה יכול להיות שזה צודק. לא יודע, אין לי איזה תשובה חד בשמעית לזה. אני זוכר אבל שהייתה לי משיכה לנוזל לזה מאז שהייתי מאוד צעיר. כאילו, זוכר את אמא שלי קושרת בשרשרות את הבר כבר בגיל 17. את הליקר סברה שהיה לה שם.
כן, אבל זה לא רק האלכוהול. כאילו, ב-16 שנים בלייזר נוסד ב... 99?
2001, אוגוסט.
2001, אז ממש 16 שנים לאחרונה?
16 קצת, כן.
אוקיי, אז ב-2001 אתם יוצאים לדרך, זה לא רק אלכוהול, זה... ניסיתם בעצם לבנות לאורך השנים, באמת להחזיר עטרה לאושנה, איך שלא תקרא לזה, ועשיתם את זה אפילו בצורה די צינית, אתה יודע, זה אומר לבחור מילים, לברור מילים.
כן.
האופי של הכתבות, הבחירה של הכתבות, זה קצת כמו טופ גיר, שאיך כמו אמונד עשה תאונה,
לא מדברים על זה.
וחלקסון אמר, אם הוא ימות, הוא ימות, ואתה אומר, הוא doesn't break character, לא יוצאים מהדמות.
כן, לא, הם גם הסכימו לדבר על זה פעם אחת, 3 דקות בתוכנית שבה הוא חזר, וזהו, לא מדברים על זה יותר. האמת היא שאני חושב שבלייזר, אתה יודע, אולי זה אפילו חצי קלישאתי, אבל מוצרים תקשורתיים טובים באמת, כמו שאני חושב שבלייזר תמיד היה, או כמעט תמיד היה, אפשר לקרוא אותם בשני לבלים. אם ראית פעם שרק בקולנוע, אז הילדים צוחקים בקטעים מסוימים, והמבוגרים צוחקים בקטעים אחרים. אני חושב שעשינו משהו שהוא להוציא השנתיים, 3 הראשונות, שהוא היה באמת עיתון מאוד מורבידי, הייתי מושפע מאוד במגזינאות אמריקאית באותה תקופה. אז אחר כך, כשהחלטנו לקחת עצמנו קצת פחות ברצינות ולהתפרע, אז יכולת לקרוא אותו בלבל אחד של, היי, תראו את אלה נוסעים על אופנועים, יוצאים דוגמניות, שותים וויסקי וכל מיני כאלה. ולבל שני הוא, תראה את החנונים האלה שצוחקים על עצמם, והם שמנים וסעירים ויושבים מול הטלוויזיה. ואני חושב שבבלייזר תמיד היה משהו מאוד, מאוד מודע לעצמו. הקריצה הייתה מאוד ברורה. הבטיחה, לפחות, אתה יודע, מבחינתנו, תמיד הייתה על חשבוננו. אני חושב שיש קסם גדול באנשים שלא לוקחים את עצמם ברצינות רבה מדי, ואני חושב שזה תמיד יפיין אותנו.
כשיצאת לדרך, על מה חשבת? איך זה בכלל התחיל?
חשבתי על אסקואר.
זה כבר הרבה פעמים, אבל עדיין.
תראה, איך זה התחיל? היה בחור שקוראים לו דן תדמור, יש בחור שקוראים לו דן תדמור, היום הוא מנכ"ל בית התפוצות, תאמין או לא. ואני הייתי בידיעות תקשורת באותה תקופה, ונפגשנו כמה פעמים. והתחלנו לדבר על מגזינים. הוא בדיוק התחיל להקים את גף המגזינים בתוך הקבוצה, בקבוצת ידיעות. אני בכלל רציתי לעשות משהו אחר, רציתי לעשות מגזין, עוד עשיתי איזשהו פורמט שלו פעם, מוסף כזה, שהיה פשוט המיטב של כל עיתוני העולם. קראתי הרבה מגזינים אמריקאים.
זה נקרא מוסף הארץ.
זה לא, זה נקרא מוסף הארץ. לא, אבל אני חשבתי על, אתה יודע, לא על אייטמים של ניו יורק טיימס, דווקא חשבתי על אייטמים של מונת'ליז כאלה, של, יש להם, לאסקווייר וכל מיני כאלה, יש להם כמה כותבים על הפיירול שמקבלים $250,000 לשנה, וכותבים 2 כתבות,
ואחת מהן פוליצר. אנטרס תומסון, שהשמות שלהם אתם לא מכירים, אבל כנראה קראתם דברים שהם כתבו.
כאלה דברים.
או 2 מאות משלמים.
כן. סיים סיים, ואותו רמה של השקעה.
אז אמרתי, טוב, אם כבר עושים את כל העבודה, אני אשב עם הרמה של מגזינים, דמיינתי את עצמי בחדר, קצת יותר יפה מזה, אני חייב לומר.
כן, אנחנו מקליטים בסמסונג נקסט, שהתאמצו מאוד כארגון ששווה $500,000,000, לתת לך תחושה שאתה סטארט-אפיסט ויש לך הרבה עבודה לעשות.
אז יושב בחדר, קורא מגזינים אמריקאים כל היום, בוחר מה לפרסם ומה לא, ועושה מגזין אקלקטי כזה שיוצא פעם בחודש, 10-12 כתבות הכי טובות בעולם.
אתה עושה מה שאתה רוצה, אין דבר כאלה, שאתה צריך להתקשר אליהם ולהגיד, אני מתרגם את
ה... זה עולה כסף, עולה לקנות את זה, אבל בוא נגיד ש...
יש מחירון או שזה להתמקח עם כל אחד?
לא, בדרך כלל יש להם סוכנים. יש סוכנות שנקראת Tribune Media Services, היא פחות או יותר מייצגת איזה חצי מהמגזינים בעולם.
יש חוקת ישנות על טקסטים?
לא.
באמת? הרי הספרים יש. מוציא לאור, מוציא ספר, אני חושב ש-80-90 שנה...
70 שנה אחרי שמת, היוצר וכאלה, לא, זה לא, זה לא, לא, אין...
המון זמן.
המון.
לא, לא, זה לוקח זמן, זה לוקח זמן. לא, וגם רציתי פוליצרים וכל מיני כאלה, רציתי דברים שכולם רוצים. והוא אמר לי כזה, אתה לא נראה לי מספיק אינטליגנטי בשביל זה, בוא נעשה מגזין גברים, נראה לי יותר הקאפ אוף טי שלך. עבדנו איזה 4-5 חודשים על פיילוט, שכמובן לא דומה בשום דבר לבלייזר של היום, כולל אביגדור ליברמן על השער הראשון.
גם לבלייזר של אז זה לא היה דומה? הראשוני?
קצת יותר דומה, אבל עדיין לא באמת דומה.
ליברמן בתור, מה, מייצג לגבריות שער. של 2001?
לא, כאילו, לא, לא, רעיון עם ליברמן.
רוכב על סוס.
עם קוס וויסקי.
עזבי, רוכב על סוס עם שוטגן, בנוקדים.
מדהים, מדהים.
בבקשה. היא כבר הלכת כמו המודל, אתה יודע, עד הסוף.
לא, זה דווקא היה רעיון איתו, נדמה לי שעשינו אותו באמת את הרעיון.
ואני מניחה שלא דיברתם על פוליטיקה אלא על הגבריות
שלו. לא, זה דווקא היה רעיון כזה, רעיון מוסף פוליטי קלאסי, מה שאני זוכר. גם לא היה לנו כיוון אמיתי עדיין, אמרנו בסדר, בוא נראה, נחשוב מה מעניין גברים, מה שהפסקנו לחשוב אחרי שנתיים והתחלנו לחשוב מה מעניין אותנו, ואז יצא בלייזר.
עד כמה באמת התערבו לכם מההתחלה החבר'ה המוציאים לו? אתם בכל זאת חלק מבית אידיוט, העיתון שהוא, אתה יודע, הכי חזק בארץ, או השני הכי חזק בארץ, שלא תספרו את זה.
הכי חזק בארץ. עשינו את זה תחת מימי, שהיא העורכת הראשית של האישה. ואחרי שנה, שנה וחצי ראשונות, שהיא עבדה איתנו באופן מאוד צמוד, היא הבינה שאנחנו יודעים מה אנחנו עושים. ודי שחררה. הייתי מאוד לחוץ מהפיילוט הזה שהוא לא יעבור אותה, אבל זה נשמע...
איך נראה הפיילוט של מגזין? זה כבר בחרום? זה כבר...
כן, ממש התפסנו אותו, זה היה... אני אביא לך את זה פעם. ממש התפסנו אותו. זה לא היה רימה של דפים כזאת שאתה עושה בבית ואיתו סטודנטים. לא, לא, זה היה ממש מגזין ש... יש דפוס שנקרא רוטציה, אתה מכיר את העניינים האלה? אז ממש התפסנו ברוטציה וכאלה, זה היה... היה הרבה פחת בפיילוט הזה.
זה ממש קולקטיבול.
לגמרי, וזהו, היא באמת הייתה, זה נשמע חנפני, אבל הייתה מדהימה בבוסית הכי טובה שהייתה לי אי פעם.
ואתה יודע, העיתון הראשון זה מין הידוע, אין שום צ'יקה על השאר, זה ביל קלינטון מופיע שם.
כן, קמפיין אוטובוסים, אנחנו קוראים לזה The Dead White Man Period, כזה ביל קלינטון וכל מיני כאלה, טום הנקס. ובאמת עשיתי, ניסיתי לעשות אסקווייר, שזה מגזין אמריקאי שאני מאוד מאוד אוהב. היום אני אוהב הרבה פחות, אגב, יש לו עורך חדש, אבל הייתה לו תקופה, לדעתי, התקופה הכי יצירתית בהיסטוריה של המגזינאות האמריקאית. הוא גם אחד מראשוני המגזינים באמריקה. היה שם איזה שילוב מדהים בין עיצוב יפהפה ועריכה נפלאה וכותבים הכי טובים בעולם.
בסוף זה תוכן.
כן, לגמרי, בסוף זה תוכן. ניסיתי לעשות משהו כזה, לא בדיוק יצא לי כמובן, וגם לא בדיוק בהרגשה, אתה יודע, זה הרבה אינטואיציה. זה לא קבוצת מיקוד, עושה שוקולד, טעים לכם, לא טעים לכם. זה הרבה אינטואיציה, ורואים מה מוכר, מה לא וכאלה. בסוף, כאילו, כל השנה, שנה וחצי הראשונות, הרגשתי שאנחנו עושים משהו שהוא קצת יותר מדי הייברו, בשביל הקהל הפוטנציאלי.
גבה גבוהה, זאת אומרת, מה, מאיזו בחינה? שאין מספיק בדיחות?
גברים מבוגרים, כמוך למשל.
כן.
קשה מאוד.
תודה.
בכיף.
תנה מצוין. אל תקשיב, לא? עכשיו תוכל
לך מלא. פנטסטית. אבל החמאתי לך לפני השידור ואמרת שאת לא רוצה. כזה רמז שאת לא רוצה.
אני רמזתי שאני לא רוצה מחמאה.
את אמרת, דיברנו על זה שאת מדברת, לא משנה, אני צריך ללמוד עליהם.
לגברים מבוגרים, אני חושב שקשה מאוד, יש להם סט של הרגלים שקשה מאוד לשנות אותם, אפילו הרעיון השיווקי, הרעיונות השיווקיים הראשונים שהיו לנו היו בוא נפנה לנשים, כי גברים הולכים לקיוס, קונים סיגריות, כשקנו פה סיגריות, מסתובבים והולכים, הם לא מרימים את הראש לראות אם יש משהו חדש אפילו, הם לא מאוד פתוחים לחוויות חדשות.
זה קהל היד בהתחלה, נשים?
לא, מבחינה שיווקית, כן. במובנים מסוימים כן, רצינו שהיא תביא בפעם הראשונה את המגזין הביתה, תראה מה מצאתי, כי אתה פשוט אטום לזה, הולך עם רשימה.
מאוד הצליח, אני למדתי באולפנה, ואנחנו פשוט היינו קונות בלייזר בהתחלה.
בבקשה.
בלי הפסקה, עפנו על זה, העברנו בין החברות.
זה לא בסרקסטיות.
עד ש... ממש לא, עד שהתחילו להופיע בנות ואסרו עלינו.
בבקשה.
את מדברת ממש על השנתיים הראשונות.
אני ממש מדברת על ההתחלה של בלייזר. אנחנו ממש... אני ממש זוכרת את זה שזה יצא. ועברנו בכיתה עם כל הדוסיות.
וואלה, למה? מעניין.
עפנו על זה, זה היה מאוד ציני. כן. היום קצת, אתה יודע, זה קצת סטטוס עם הפייסבוק בעיני, כן. יש אזורים שם, אבל זאת שעפנו על זה. וואלה. בנות 13, 14, 15, אתה יודע.
אגב, אני גם זוכר את עצמי קורא מגזינים בגילאים האלה, זה גילאים שאנשים כן. לא מודעים, תמיד כל מה שקורה בשוק הזה, קורה בגילאים צעירים יותר. אתה חושב שהקהל שלך הוא בן 40? בעצם פתאום בן 17 נכון. אתה מגלה בדרך
ה... הייתם אתם ורייטינג, אתה יודע, אני לא יודע, אני מניח שאתה מודע לזה, אבל זה הייתם אתם ורייטינג שהצבתם את השפה שהיום קוראים בפייסבוק בכל מקום.
רשומים על כמה זה...
זה לא רק הקאץ' פרייזים, זה ממש, הם ממש סרטטו הלך מחשבה וצורת התייחסות לדברים שלא, ברור שהייתה קיימת לפני, אתה יודע, כן, כן. רון מייברג וכל מיני, מייברג או מייברג?
מייברג.
אוקיי, רון מייברג ואדם ברוך וכל מיני כאלה, מן הסתם כתבו דברים עוד לפני כן, והרבה כן. אחרים מלבדם, אבל לא היה את התפוצה שהייתה לבלייזר ורייטינג, ואת ההשפעה של בלייזר ורייטינג, נראה לי מבחינת העובדה שהיום כולם כותבים.
אני מסכים. כאילו, אני מסכים, אני דיברנו על זה הרבה פעמים, על זה שבאמת כל הקטע של החוקים, אנשים צריך להרוג, כל הז'אנר הפייסבוקי הזה, הטוויטרי, וזה היה לנו אותו מזמן, הכידובי תמונה מצחיקים, חיפשנו בכוח כל מיני דרכים אינטליגנטיות להשאיר אנשים על דף, כי ידעתי, למרות שזה מגזין חודשי ויש הרבה זמן בשבילו, שכבר לפני 10 שנים אנשים קראו 3,000 מילה רק לעתים די נדירות. אמרנו, רגע, שנייה, איך אני עוצר אותם? איך אני גורם להם להרגיש שהם מקבלים value אמיתי? כי אם אנשים קונים מוצר וצורכים, לא יודע, מקפית קוטג' וזורקים את היתר, אז הם תמיד יהיו באיזשהו סוג של תסכול. אז התחלנו לפזר דברים מצחיקים, המון קטנות בפנים, הרבה מאוד עבודה שנראית כאילו שהיא באה לדרך, כמו הדוגמניות שמתלבשות כזה, כאילו שמתי על עצמי משהו, אבל היה באמת המון המון עבודה, המון המון דיטלס. תחשוב כמה עבודה קשה זה, עמוד שבו אתה פשוט זורק עליו 400 מילה ותמונה, פתאום להביא לשם לדעת, בסדר, על הגנט, צריכים להיות שם 5 דברים, כיתוב תמונה מצחיק, איזשהו גג אחר, משהו שיגרום להפתעה, שזה תמיד היה התגובה שהכי אהבתי, זה, אני לא מאמין שהאידיוטים האלה עשו את זה. תמיד הכי אהבתי.
הלכתם, אתה תשמע, עשיתם את זה לא מעט פעמים בכוונה, כולל להגיע לרפי רשפים כאלה, ולהסביר למה האידיוטים עשו את זה.
כן. נכון, בסדר, לא תמיד דברנו,
מידי פעם הוצאו מהקשרם. כמה דברים הצטערתם עליהם?
הדבר המרכזי, האחד המרכזי שאני מצטער עליו, זה סיפור די ידוע שתמיד עולה. כן. שאגב, שם באמת דברנו הוצאו מהקשרם, אבל אני חושב שכל...
יש לי שאלה, זה השלב שבו אתה פונה לקהל יעד של הגברים עם וויסקי ואינטליגנטים, או אנחנו חנונים שמנים ובוא נצחק על עצמנו? סתם מעניין אותי מה...
זה החנונים שאינטליגנטים, דרך אגב.
החנונים ששוטים וויסקי.
שזה בדיוק הסאבסט...
כאילו שאתם צוחקים על עצמכם כבר? זה השלב הזה?
כן, ברור, זה היה השלב שבו אנחנו צוחקים על עצמנו.
מעבר לכך שזה באמת מעניין.
נכון, זה היה פורנזיקס, כאילו זה היה כתבת פורנזיקס כזאת.
אוקיי, למי שלא מכיר, מה עשיתם שם?
זה הייתה כתבה של כאילו איך להתחמק מרצח וכל מיני דברים
כאלה. אתה מכיר את, יש איזה ספר נורא מפורסם שנכתב בארצות הברית בשנות ה-70, המדריך המתחיל לטרוריסט או משהו כזה, אתה מכיר, אתה יודע, מכיר את הסיפור הזה?
לא.
אני אשים קישור לסרט בנטפליקס שעשו עם המחבר, שכבן 20 ומשהו הוציא את הספר הזה, ומאז ועד היום זה נהיה הקוקבוק ל... עשרות ומאות פיגועים שאנשים מצאו את הספר הזה אחרי זה אצלהם בארצות הברית. המדריך האנרכיסט המתחיל, נראה לי זה נקרא, ומראיינים אותו בגרמניה שעוזב את ארצות הברית, והוא היום אחראי על רשת של בתי ספר, ומוציאים ממנו לאט לאט את העובדה, הוא מגן על זה, מגן על זה, מגן על זה, ובשלב מסוים הוא עושה, אני חושב שזה הטעות, זה הטעות.
אז אני אומר מיד, אני חושב שזאת הייתה טעות, כאילו בדיעבד, אבל זאת הייתה טעות, אין ספק, היום אם היית שם אותי במגזין, הוא לא זוכר מה זה היה, מרץ 2006, אין שום סיכוי שהייתי מפרסם את זה, בטח לא היום כשנהיה בלבנות וכאלה.
מרץ 2006 זה גם בדיוק סוף האינטיפאדה השנייה.
אני לא בטוח שזה היה, אז תם אני אומר, אבל פתאום מצאתי את עצמי במהדורות החדשות.
אבל זה לא היה
בקטע טרוריסטי,
זה היה כזה
בעיקר גבורי
כזה אלים.
עדיין אלים,
זה היה המלצה לאלימות,
קראתי קצת מזה, ואני סתם ניסיתי לחפש את הלבל הנוסף שאתם ניסיתם לראות בזה. אתה אומר שזה היה קצת בציניות, לצחוק על עצמך, וקצת לא ראיתי את זה, כאילו זה הרגיש לי, לא, אתם פשוט אומרים את זה באמת, כאילו זה כזה, אין סאבטקסט בעיניי.
יכול להיות, אני לא, האמת לא זוכר, לא זוכר טוב מאוד את האייטם, יכול להיות שאת צודקת.
אתה הולך על הקצה?
בדיוק, זה מה שאני באתי להגיד, כאילו, אתה נוסע בשוליים, ולפעמים אתה יורד מהם, כאילו...
את כתבת באסף הראל, היו מערכונים באסף הראל, לא כל מיני תוכניות כאלה, שאתה אומר כאילו...
הרבה תלונות.
אוקיי, אני לא מבין מה הם ניסו להגיד לי פה. אוקיי, אני ניסה להביא לי כאפה וזהו, ולהמשיך הלאה, בסדר, הצליח.
כן.
עכשיו, הקטע הוא שאצלנו אף פעם לא היינו מיינסטרימים לגמרי ברמת הפנייה, אף פעם לא היינו ברודקאסט, אף פעם לא היינו 8 בערב וערוץ 2 וכאלה, וכשאתה, גם היום, אפילו היום, אתה לוקח ומוציא מההקשר כל מיני משפטים בבלייזר, למרות שהיום אנחנו, לפחות בתקופה האחרונה, היינו קצת יותר מתונים ופחות פרועים, עדיין זה נשמע נורא והיום אם אתה מדפיס את זה במקום אחר, המדיום או המסר.
נמנעתם מדברים שלאורך זמן נעקרו מהשורש. בוא נגיד שגזענות לא... שגזענות יכולה תמיד לשייך אותה לאיזו גבריות פרימיטיבית, ולא היה כמעט בבלייזר.
גזענות לא הייתה כמעט, מה שהיה הרבה זה גיי באשינג, שאני עדיין חושב שזה ז'אנר...
מה זה גיי? זה נשמע כמו קטגוריה בפורנו, ואני אשמח לצחוק בזה.
זה...
העלבות של הומוסקסואלים.
לצחוק על הומואים, אבל לא באמת לצחוק על הומואים. כאילו, זה לצחוק עליהם ממקום של, בגלל שזו אוכלוסייה, איך אני אגיד את זה בעדינות? אין לי דרך עדינה להגיד את זה. יש ז'אנר, זה גם ז'אנר בטלוויזיה האמריקאית, הייתה תקופה ארוכה, לדעתי היום עושים את זה גם פחות פשוט, כי זה כבר לא אופנתי, שהטלוויזיה האמריקאית צחקה על הומואים. מאה על הכל, כאילו, מאה, אני זוכר אפילו איזה...
כן, שלושה בדירה אחת, זה היה, זה כן. היה, זה היה הפרמיס של כל הסדרה.
נכון.
כן.
הוא לא גיי באמת.
כן.
אבל תראה איך הוא מתנהג.
לא היה לכם איזה משהו להטאבי כזה, שפונה לגברים הומואים?
לא.
לא, מדור אפילו? איזה כתב שמאוד מוחצן בזה ומדבר על זה?
לא, זה לא ממקומות, זה פשוט לא אופי, זה מגזין שהוא מאוד, בטלוויזיה קוראים לזה character driven, היה לו אופי מאוד מאוד מסוים, תמיד היה לו את האופי המאוד מסוים הזה, וזה היה נראה את יפיפות לפנות לקהלים נוספים בשם הפנייה לקהלים הנוספים. תקופה ארוכה מאוד, כל צהל קרא אותנו, באמת כל צהל קרא אותנו, וזה מה לעשות, חלק מה-DNA הצבאי וכו'. והנה היום באמת בשנים האחרונות כשרגשתי שזה כבר יש בזה אפילו דבר כאילו צד פתטי בכיוון הזה הפסקנו עם זה
כן מצד שני אתה יודע אני חושב אז זה באמת כן גיי בשינג היום זה גם נראה לי כל כך אם פעם בשכונה היית יורד שחק כדורגל או כדורסל והיית צועק איך פספסת את זה יא הומו שזה היה אשכרה לגיטימי להגיד את זה, היום כבר לא אומרים את זה, היום כבר אומרים מה אתה שמאלן, דרך אגב, באמת, מי שלא יודע, זה הגילה החדשה.
לא, ילדים עדיין מקללים.
אומרים את זה, כן.
אבל זה הולך...
אומרים את זה, אבל אדם מבוגר שזה בורח לו, כי הוא אמר את זה כשהיה צעיר, הוא פתאום בולע את זה חזרה וזה, זה כאילו ירד משהו לך.
זה הולך ויורד, אבל בוא נגיד שאלכוהול, לדפוק את הראש, אם זה אלכוהול או סמים, שמן הסתם כתבתם עליהם לא מעט, או אלימות, שאתם הייתם הראשונים שהבאתם במה ל-MMA ו-UFC, זה היה עם אלון בדוט, UFC 70, אם אני לא טועה ואני לא טועה, בזמנו, זה מסוג הדברים שנראה לי, הם כל כך מוטבעים עמוק ב-DNA, שזה כנראה אנשים יקראו את זה אחורה ויגידו, אוקיי, כבר לא כותבים ככה, יכולת עוד המון שנים, אבל אני מבין מאיפה זה הגיע. יש הרבה דברים שאני רואה שהם ייעלמו, כי הם לא נראה לי חלק אינרטי מה-DNA שלנו. גזענות, גיי בשינג, כל הדברים האלה, שאני מבין איך זה ייעלם, אבל לרצות לדפוק את הראש, הדחף הזה לאלימות, הדחף הזה לנסוע מהר, כל מיני דברים כאלה של ריגוש וכל מיני כאלה, זה איזשהו, התחברתם פה אל איזשהו משהו ב-DNA הגברי, למרות שזה גם הנשי, כי העובדה היא שמה 40% מהקוראים היו נשים?
משהו כזה, כן.
תודעת אויב. 40% מהקוראים היו נשים?
תודעת אויב. זה בבית, אז קוראים את זה, אני לא חושב ש...
זה קטע, מה מעניין.
אני חושב שלפני, שוב, זה חלק מהשינויים שפייסבוק הגיעו,
אבל... כי אני לא חושבת שגברים קוראים לאישה כשיש בבית.
קוראים.
באמת?
זה נתונים
סתם כדי לראות את תמונות
לא, א' יש כל מיני סיטואציות שבהם יש לאישה ואתה קורא כי אתה אצל רופא שיניים או כל מיני מרפאות כאלה ואחות וזה מה יש, זה מגזינים אז אתה מעלל ואתה קורא ואם יש בבית אמת, אם בת הזוג או בן הזוג קוראים אז אתה קורא את זה, או שאתה, לא יודע אנשים, זה כמו, למה אתה יושב בשירותים וקורא את השמפו? Because it's there
כן, ואתה בקקי.
ואתה בקקי, ויש לך זמן. זהו, אין הרבה מעבר, אבל זה חלק מהקונספט של מגזינים, שהם גם לא נהיים צהובים ונזרקים תוך יום אחד.
נכון, חיים עדף ארוכים.
ואז זה פשוט יושב שם, ואז אתה מוצא משהו, ואם באמת התוכן טוב, זה יתפוס אותך, וחלק מהדברים שבאמת ניסיתי לעשות, זה גם כתבות טובות, אתה יודע, עם כל הדיבורים האלה על נשים על השאר, של מין הסתם הוא תכף ניגע בזה, הבת של השכן שתכף ניגע בזה, וסמים ואלכוהול, בסופו של דבר, הלב של בלייזר זה כמו הקלישה הזאת של פלייבוי לאורך השנים, היה הארטיקל, זה כתבות.
אנחנו תמיד, גם פה ראיתי את זה אחרי, ופתאום הבנתי שזה בעצם מה שעשינו, אתם מכירים את וייס בטח?
כן.
זה גוף התקשורת אולי הכי מעניין בעולם היום.
אוקיי.
מי שלא מכיר, וייס של שיין, אתה זוכר את השם שלו?
לא זוכר.
שני חבר'ה, אחד ניצול הירואין, ועוד אחד שהוא פשוט פאקד אחר, הקימו תאגיד מדיה ששווה היום איזה 5 או 6 מיליארד דולר.
זה התחיל ממגזין מריחואנה קנדי.
כן, הם הראשונים שהיו עם קווי אויב של דאש, והגיעו לשם לסוריה, ופשוט ממש מתוך השוחות דיברו עליהם, הם מסתובבים בעולם, הם מגיעים למקומות הכי הזויים, ומביאים את הכתבות, הם הראשונים, אני מדברת על להטאבים, אז הם, תדעת, אז אם זה להטאבים, אז הם ילכו להכי הארדקור,
כן.
ולא יעשו את זה בקטע של זה, הם פשוט יהיו לגמרי בתוך כן. החוויה, ולא שופטים אף אחד, וזה כמו לואי טרו בחזקת 800, פחות או יותר וייס.
אז תמיד האמנתי ב... אז גם הם נהיו מאוד מאוד חזקים בקהל יעד של 18-30, גם בעיקר גברים, זה כאילו, היום כבר דיסני השקיעו בהם וכל מיני כאלה, הם קצת יותר מיינסטרימים, אבל בעיקרון, הרעיון העיתונאי שהסתתר מאחורי הסיפור הזה של וייס היה, אנחנו לא נעשה מה שאנחנו מכנים כתבות יביי. לא נעשה כתבות יביי, יש אנשים שלוקחים פטריות הזיה. אנחנו ניקח פטריות הזיה. לא אני באופן אישי, אבל הכתבים שלנו ייקחו פטריות הזיה ויכתבו תוך כדי על איך זה מרגיש לקחת פטריות הזיה. זה יהיה הכיוון העיתונאי שלנו. הוא תמיד יהיה מאוד חווייתי.
הוא יהיה מאוד וידאו. בהמשך זה נהיה.
כן, אצלם זה היה מאוד וידאו. ואצלנו, ועשינו את זה גם פה, בצניעות אני אומר, לפניהם, כשהם עשו את זה גם הרבה יותר גדול, הרבה יותר באנגלית, הרבה יותר עוד יותר פרוע.
עם הפשע מאורגן עשיתם?
לא, דווקא לא, בפשע מאורגן לא רצחנו אף אחד. אבל הם זה יש להם איזה כמה סדרות מאוד ידועות על סוחרי נשק בליבריה וכל מיני דברים כאלה, הם עושים דברים
שאתה לא מאמין. לכו לראות את זה, זה ביוטיוב, זה שעה שבה הוא טס לליבריה כי הוא רוצה לעשות, הנה אני, כמו שאני לוקח פטריות הזה, אז אני אטוס לליבריה, ובשלב מסוים הוא באמצע הסלאמס שם, הוא מוצא את עצמו בבית זונות עם אנשים הכי מסכנות בעולם, ויש דם על הקירות, והוא אומר עצמו, מה לעזל קורה פה, אני מפחד. וכולם עם קלאצ'ים, והם הביאו להכרה כל מיני אנשים כמו גנרל בת נייקט, בן אדם ששחט כמויות עצומות של אנשים שהוא ערום לגמרי, ואת אומרת, אם לא הם, אני לא יודע שהמציאות באנושות הזאת קיימת, זה דברים שהם היום עוברים משם לבוק אוף מורמונס, זה באמת, זה נהיה דמויות בבוק אוף מורמונס, החבר'ה האלה, ואם לא הם, אף עיתון לא יעשה את זה, כי כל העיתונות הממסדית, שומרת אותך באיזושהי קופסה די מצומצמת, שאומרת, זה המציאות, מה שמעבר, אנחנו אולי ניגע בה מדי פעם כקוריוז. הם אומרים, לא, זה העולם הגדול.
זה כמו שאת...
זה הכתבות ששאפתם אליהם בעצם, באיזשהו שלב?
אני אומר שוב, הם עשו את זה אחרינו, אבל בעיקרון, מהיום הראשון כבר ידענו שהקטע הזה, זה נקרא The Voice of God. כאילו, הכל הקירשנבאומי הזה, שהוא מרוחק ומסתכל על הסיטואציה מ-20 אלף רגל, ואומר, תסתכלו על התאו, רץ בזה, לא, אנחנו נרכב על התאו הזה וננסה, וזה יהיה הסיפור. נעשה משהו חווייתי. אף פעם לא כתבנו משהו, או כמעט אף פעם לא כתבנו, גם כשנסענו במכוניות מהירות וכל מיני כאלה, הכתיבה השתדלה להיות חווייתית, ולא פרקטית, צרכנית, עיתונאית, במהות שלה, כי זה פשוט, אמרתי קודם, ביום שבו הפסקנו לחשוב מה הקוראים שלנו רוצים, והתחלנו לחשוב מה אנחנו רוצים, זה היה היום שבו בלייזר פתאום באמת התחיל
להתפוצץ. כמה שנים לתוך הסיפור?
זה היה בערך 2.5 אחרי שהקמנו.
כן, אני לא יכול לנתק את העובדה שאתה מדבר, 2 בתוך, כמי שחי את זה אז, אתה מדבר על שיא האינטיפאדה השנייה, 2002-2003, מלון פארק, אני, אתה יודע, זה היה... זה בטוח קשור, אתה יודע, אי אפשר להתחמק בעובדה שעשיתם את האסקפיזם המושלם בתקופה שהוא אחד הקשות שהייתה פה במדינה.
יכול להיות. יכול להיות, ואתה יודע, זאת תקופה לא פשוטה בשביל פאבלישרים בעולם. נראה לי שאתה צריך לבלוט באיזושהי דרך בצורה מאוד קיצונית כדי שיהיה לך באמת כמות מספקת של יוזרים במונחים של היום, כדי שזה יהיה ביזנס. יכול להיות. כאילו, אף פעם לא חשבתי על זה ככה. אני זוכר ממש את הנקודה בזמן, אבל אני זוכר שקיבלנו איזשהו מכתב, עשינו, גם התחלנו קצת להתגלגל עם משהו טיפה יותר, גם כל מיני דברים בזפידיים כאלה, עשינו 10 המקומות הכי מסוכנים בעולם, והאחרון כגג היה נתניה. וקיבלנו מכתב מראש עיריית נתניה, מכתב זוהם מהדוברת שלה.
זה לפחות לא מרועי חסן.
כן.
יותר חמור.
עוברים הלאה.
זו הייתה גברת מירם פיירברג, דעתי.
עדיין?
עדיין, כן. כבר אז היא הייתה.
איזה אימפריה. ראשי ערים לא מתחלפים בארץ.
ואף אחד לא ענה לתשובות למכתבי קוראים אז. התחלנו לקבל מכתבי קוראים, ואמרנו, קיבלנו את המכתב הזה, והיה מאוחר בלילה, ודן בא ואמר, בוא נכתוב משהו על זה שחיפשנו תמונה של הגברת פיירברג, ולא מצאנו, ונשים תמונה של פונטק פיירברד במקום. ושמנו תמונה של פונטיק פייר בתשובה למכתב הזה, ועל התגובה הספציפית הזאת קיבלנו איזה 70 מכתבים חודש אחרי זה.
מכתבים, מכתבים?
מכתבים. אין, לא איזה אימיילים. מכתבים, מכתבים פיזית. אני מדבר איתך על...
2002.
אתה יודע מה, אני לא יודע איזה חלק מהם היו פיזיים ואיזה חלק היו מכתבים, אבל היו הרבה מכתבים פיזיים, ואני אומר לך, היו תקופות ארוכות שבהן קיבלנו מעל 1,500 מכתבים בחודש בקלות.
הרבה פמיניסטיות.
דווקא לא, זה תמיד היה אנשים שכותבים את השפה, כאילו, זה בעצם היה פוסטים של, בפייסבוק של אז, שלא היה פייסבוק ולא היה פוסט.
הבנתי.
תפרסמו אותנו, כי אנחנו גם יודעים לדבר את השפה הזאת.
כן.
כי אנחנו מדברים אותה, כי אנחנו מרגישים חיבור רגשי שזה זה שם, ברגע שהתחברת, זהו.
מהבחינה שאתה אומר אנטי צרכני על מכוניות, מבחינתך שהשתמשתם באוטו כרפרנס למשהו שלא לעשות אותו, זה היה, זו הייתה הכוונה? המגזין אוטו?
הם עושים משהו מאוד מסוים, הם עושים מגזין צרכנות במהותו, כן. זה היה...
אתם מתרציתם להימנע מזה כמה? כי זה משעמם, כי זה מסחרי מדי?
באופן אישי, לא דיבר אליי בכלל, בכלל, אף פעם.
פשוט משעמם, לא מעניין.
משעמם אותי, ואני אוהב מכוניות מאוד. כן, אהבתי תמיד... טופ גיר זה לא מכונית רכב, זה מכונית בידור.
זה תוכנית
בידור, סליחה.
כן, הכי יקרה בעולם, יותר, כן.
גם המגזין עצמו, וגם התוכנית, זה לא תוכנית שמתעסקת ברכב.
הם כן מאוד אוהבים מכוניות?
גם אנחנו מאוד אוהבים מכוניות, הם ניסינו לעשות את זה אחרת, אתה יודע, וגם הרבה פעמים כשהגענו לזה, לעשות אייטם כזה, חשבנו הרבה יותר על הדרך מאשר על להגיע לשם.
זה גם חלק מהמהפכה שעובדת בעולם המדיה היום, תורא את זה למשל בספורט, שהיום הכתב ספורט הכי גדול וחזק ועשיר בעולם, זה ביל סימנס שהוא אוהד. הוא מדבר כמו אוהד, הוא כותב כמו אוהד, הוא מתייחס לספורט בתור אוהד, הוא לא פרשן קר ומנוכר, וזה מרגישים את זה, זה תופס תאוצה בצורה די יוצאת דופן.
ואי אפשר זייף את זה גם.
מה היה השיא מבחינתך? מתי הרגשת שבלייזר באמת משמעותי בהוויה הישראלית?
בשיח, כן.
קיבלנו אחרי, לא יודע מה, 5 או 6 שנים, קודם כל ראיתי ניצנים של הרבה דברים שאנחנו עושים, מתחילים להיות מרוחים דק בכל מיני מקומות אחרים.
מה זה אומר?
בתקשורת המיינסטרימית, בין אם זה גגים, ובין אם זה כיתובים מצחיקים, ובין אם זה וואן ליינרים כאלה, ובין אם זה לפעמים סגנון. ואז אחרי איזה 5 שנים, אני חייב למצוא את זה, קיבלנו מגזין, שזה 3 קוראים עשו, מההתחלה עד הסוף, הם עשו מגזין, אני מדבר איתך על, לא יודע מה, 130 עמודים, התפיסו אותו, עיצבו אותו כמו בלייזר, ופשוט הענישו אותו לחבר'ה שלהם. עשו מגזין חבר'ה כזה של איזה 130 עמודים. זה היה נראה לי הביטוי של ה... היו לנו כמה כאלה, אבל זה היה הביטוי של, של החיבור הרגשי הכי טוב שראיתי למוצר תקשורת בסוף, אתה יודע, כמה זה הרמה של נערות.
כי זה באמת היה 6 שנים לתוך בלייזר, זה בדיוק... אתה יודע, אם אנחנו מסתכל מה קורה בעולם, שיש שנים בתוך בלייזר, מרק צוקרברג מקים את פייסבוק ואומר, לא צריך את הנייר הזה, בואו תכתבו במקומות אחרים וכולם יקראו את זה. זה בדיוק באמת היה סי, כי זה נראה לי שנייה לפני שהתחילה המהפכה.
יכול להיות. אני מאוד מאוד אוהב פרינט. כאילו מאוד 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 אוהב פרינט. עשיתי הרבה דברים גם בדיגיטל, אבל מאוד אוהב פרינט. ואהבה שתישאר איתי לתמיד. ועדיין לדעתי החוויה שהפרינט נותן, היא שונה מאוד מחוויה דיגיטלית, אבל אין ספק ש...
איך הגשתם אתם את המהפכה הדיגיטלית בעשור האחרון?
אין כלי תקשורת בעולם שלא הרגיש אותו.
איך זה נראה מהזווית שלך?
באיזה שנה עברתם לדיגיטל?
לא בדיוק עברנו לדיגיטל, הוצאנו את אפליקציה, האפליקציה שהייתה designed for iPad הראשונה בארץ, הוצאנו אותה ב...
לא, רגע, אורן אוברמן הוציא את הראשונה. אתם עבדתם איתו, לא?
לא.
אבל הוציא את הראשונה עם, עם זה של הבישול, נכון?
לא, אבל זה לא פבליקיישן, פבליקיישן.
אה, אני מתכוון אותך,
פבליקיישן לפאבלישן.
אוקיי, ההוצאה הראשונה לאייפד של פבליקיישן.
כן.
אוקיי, כן.
בא הבחור, הוציא את האייפד, כל הפבלישרים בעולם הסתכלו, אמרו, וואלה, זה מה שיעזור לתעשייה הזאת לחזור לימי הזוהר שלה. ואז אני אוהב מאוד להיות גיני פיג. ואז הוצאנו משהו שהוא לא סתם הרמה של PDFים, עשינו משהו באמת מאוד משוכלל, מאוד זה, הרבה פירוטכניקה טכנולוגית. זה היה כיף מאוד, כי באייפד, היום בסוף זה די ברור שאנשים פשוט רוצים הכי מהר, רוצים שדברים יהיו ראשונים אצלם, רוצים ופחות, כאילו אני בהרגשה פחות מעניין בכל ה-HTML5 וכל זה, פחות מעניין אנשים לראות דברים נורא ספקטקולריים מבחינה, אז הם רוצים לקרוא אייטם ופחות או יותר זהו. גם הווידאו באינטרנט לדעתי הוא overrated בהרבה מובנים, ואני לא היחיד שחושב ככה.
באיזו בחינה?
שלא, אנשים לא באמת רואים וידאוים באינטרנט.
אבל זה נספר, כי זה אוטומטית בפיד.
סבבה, אבל לא באמת רואים. כולל, אף אחד כאן לא באמת יושב ורואה וידאו של 7 דקות או 8 דקות, ומצד שני, כולם מתעסקים בלייצר וידאוים. אז עשינו את את אפליקציית האייפד הראשונה בארץ, וזה, וגם זה עבד ממש 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 טוב בהתחלה. הרבה רידרשיפ מחוץ לארץ, הייתה מאוד מושקעת, ממש אהבתי אותה בפעם הראשונה. מירי בועדנה כזה, מירי בועדנה? נתמד לי שמירי בועדנה מאחה זבוב על, על, כאילו על המסך כשפתחת אותה, וכזה ישפריץ דם, זה היה מאוד, זה היה יצירתי.
רגע, אני קצת חוזרת אחורה. אז באמת כשהיינו קוראים באולפנה, זה היה שערים עם גאדג'טים וכאלה ממה שאני זוכרת.
לא, לא היה גאדג'טים. היה תמיד אנשים.
היה מגזין של דניס וצ'בסקי, נכון? מי זה היה? מי כתב אצלכם על גאדג'טים?
כן.
היה מדור גאדג'טים.
היה שערים יותר, אני אגיד, כאילו פחות.
היה גברים.
נכון.
היה פשוט גברים.
אז מה באמת קרה שפתאום נשים...
רצינו למכור עיתונים, פשוט.
וזה באמת מחר, אני מניחה.
אני עד היום...
לא הרגשתי שזה obvious כזה? אנחנו גברים...
אז תראי, באופן אישי... אני אומר בכנות, אני סובל מאיזה פיצול אישיות מסוים. אני לא מת על הכיוון הזה של נשים לא לבושות. אני גם חושב שבאמת ניסינו לעשות דברים שהם לא, אמרתי, אנחנו רצינו לעשות פיצול אישיות מכוון כזה. רצינו לעשות גם חצי עיתון גגים וכאלה וצחוקים וזה, וחצי עיתון עיתונות רצינית, אקספרימנטלית, עמוקה וכולי, ושלא משנה, הבן ואבא שלו ייפגשו באמצע, אחרי שהם, במכוניות, אוקיי? אחרי שהם, כאילו לפנות לשני הקהלים. אבל עד היום אני מסתכל על כל העולם הזה, ובעצם אתה מוציא מגזין פעם בחודש, יש לך שלט חוצות בגודל, לא יודע מה, 40 על 40 סנטימטר, שנמצא בכמה אלפי דוכנים בארץ. אין דרך יותר טובה שאני מכיר לעצור, כאילו לגרום לגבר לעצור מול דוכן מאישה.
אני חייב להגיד לך, כל מה שאני עובר באחד הרחובות בתל אביב, כי יש כל כך הרבה דוכני עיתונים שאתה רואה אותם, ועדיין מפתיע אותי שב-2017 אתה עדיין רואה, כי זה עדיין כנראה עובד, אתה עדיין רואה את העמודים האלה של כל המגזינים, ואתה עדיין רואה נשים בפוטושופ, חצי ערומות, אחת מעל השנייה, וזה לא הולך
שום מקום. סבבה, נגיד שנות ה-70, ה-90, לא יודעת מה, כאילו זה מחר מן הסתם, אבל היום זה כזה...
אני נורא, אוקיי, אוקיי, זה נכון, אני רואה שערים קונספטואליים למשל, כמו בטח כל מי שיושב כאן, של יצירתית נורא מגניבה נורא, אבל וואלה, בן אדם לא עוצר מול דוכן העיתונים ואומר לעצמו, רגע שנייה, מה הם רוצו להגיד כאן, בוא זה, בוא נה, זה חכם, אני אקנה את זה. לא, הוא רוצה תגובה יותר אמוציונלית, ואם זה מה שגרם לו לקחת את זה, אני אעשה בתור עורך, אני חושב שזה התפקיד שלך לעשות כל מה שאתה יכול כדי שאדם ייקח את המגזין הזה מהדוכן.
אני מניח מבחינת השאר, אתה לא היית מקריב את כל העיתון רק בשביל למכור.
לא, ממש לא, זה מה שאני אומר, הפיצול האישיות הוא פיצול אישיות הזה, אבל בסוף כדי שתהיה לך השפעה וכדי שתהיה ביזנס שהוא סוסטיינבל, אתה צריך שאנשים יקנו את העיתון, לא יעזור כלום.
אתה זוכר את הראשון? את השעה הראשון שבו יש...
מי הייתה בחורה הראשונה? לדעתי אולי ג'סיקה אלבה או משהו.
לא, בחורה הראשונה שאתם הפקתם, שמי שהגיע ירדה, לא אכלה שבועיים, ירדה לבגד ים או חזייה ותחתונים והצטלמה.
אין לי שום מושג.
אתה לא זוכר את הראשונה שלך?
לא, אבל אפילו מהבחינה, לא משנה מי זו, ואני מצטער אם את מאזינה עכשיו, את ההרגשה, את העובדה שאתם הפכתם להיות העיתון הזה ששם, כי גם בלאישה, השערים זה לא כזה.
אני לא חושב שהייתה, היה רגע מסוים שבו אמרנו, רגע, שנייה, נשים את זה, ומעכשיו זה זה וזהו. אתה יודע, אתה...
לא, כן, אני אגיד לך מה, כי זה גם לא מוביל, זה שער שגם לא מוביל לכתבה. כי זה שער שמוביל ל...
למה? יש רעיון עומק.
לא, נו, אבל זה... אוקיי, למי שלא יודע, בדרך כלל אנשים שמצלמות בבלייזר, אחרי זה, זה היה ככה מההתחלה, שיש להם את דברים שאתה לא יודע עליי, דברים, נכון?
זה, המספרה, זה...
איך זה עובד בפועל? הן באמת כותבות את זה?
כן, כן, בטח.
אוקיי, אז האנשים שנמצאות על השער מתבקשות לכתוב כמה מילים עליהן, אבל זה לא חלק מרעיון, וזה לא חלק מכתבה. בדרך כלל שער מוביל לכתבה, או לרעיון או לכתבה על המוסר של השער.
זה לא מדויק.
באמת? ספר לי.
מגזינים אמריקאים למשל, עכשיו, כל הסתכל על כולם, אסקוייר, כולם, יש רוברט רדפורד, בסדר, אני יודע, ולא מדברים איתו מילה, רוברט רדפורד הוא אבי הסטייל המודרני, והוא הגבר המושלם וכל מיני כאלה, לא מדברים איתו מילה, כמה זה, אבל רוצים לשים משהו שימכור את זה. זה לא, אז אמרתי, שערי קונספט עדיין, אני מסתכל, זה אין, ניו יורק.
בוא נחזור שנייה, אני אגיד את זה, אתה שם מישהי על השער, ובטוח היה את הפעם.
אתה עושה שלט חוצות, זה מה שאתה עושה. אתה עושה שלט חוצות, מוקטן.
איך בחרתם, אפילו, אתה יודע, עצם העובדה שאתם לא אנשי סטייל, זאת אומרת,
למה אתה אומר דבר כזה?
אל תתחיל איתי. וזה בסדר, אתה בחברה טובה, ואני אומר, אתם מגיעים, אתם צריכים לעשות שער שהוא נוטף סטייל, אני מניח שהוא, אני לא יודע, את מרגישה שאת מבינה בדברים האלה?
בסטייל?
לא, בשערים כאלה לדעת להעריך יותר או פחות שער של בחורה חצי ערומה. יש לזה הרי מדרג של, של אפילו בזה לעשות את זה טוב או רע, אני מניח, נכון?
כאילו אם זה בטעם רע או בטעם טוב?
כן.
אני מניחה שכן.
כן? אתם ניסיתם לעשות את זה בטעם טוב?
מה, לא הלכנו לנו? זה מה שאתה אומר לפי השאלה?
אני לא יודע, תקשיב, נגיד, אני רואה, יש את הבחור הזה עם המשקפיים של הפדופיל, טרי ריצ'רדס.
כן, טרי ריצ'רדס.
טרי משהו כזה, שהתמונות שלו של הבחורות החצי הרומות נחשבות למאוד ברמה גבוהה, אני לא יודע להבחין.
אני גם לא מבדיל.
כאילו, אתה רואה בזה אומנות ובזה סליזי.
אני לא, אבל יש אנשים שכן.
לא, תראה, המסגור של זה, בלייזר, בחורה עם בגד ים, קצת הופך את זה יותר לסליזיות, מאשר איזה אומן צלם מפורסם שעושה אישה.
המדיום הוא המסר.
בדיוק, המדיום
הוא המסר. אבל יש הבדל? יש ניסיון, היה ניסיון לעשות הפקות יותר?
כן, לא רציתי, אף פעם לא רציתי לזלוג לאזורים סליזיים, כי מן הסתם, מדי פעם זה קרה, אבל לא רצינו ללכת להם. אני חושב שגם הרבה פעמים זה גם נורא תלוי במי המצולמת. אם זו מישהי אנונימית יחסית, אז זה ישר לוקח לאזורים שהם יותר סליזיים.
אבל אין מישהי אנונימית, זה תמיד היו סלביות, לא?
לא, לא, יש כאלה ביליסטיות. היו כמה, לפחות, מה?
בלי להעליב אף אחד.
אז אני לא אגיד שמות, כן, אבל יש תמיד 2-3 כאלה בשנה, וכשאתה הולך לקטגוריה הגבוהה, אז בדרך כלל נראה במרכאות פחות סליזי.
זה נהיה תו תקן, לא? נראה לי. לנשים בגיל הזה בערך, שהן בתעשייה, להופיע עם בגד ים, או לא יודע מה, בבלייזר.
היה באמת ביקוש, סלביות רצו להצטלם בלייזר כזה?
כן, אף פעם לא היינו בעיות.
הבנתי.
זה גם הרבה פעמים היה קטע כזה של, בסדר, אני בת 40 עכשיו, ואני עדיין גאה באיך שאני נראית וכאלה, אני רוצה לעשות את זה.
היה את הרעיון המפורסם ההוא עם, אני חושב שעם קרן פלס, שהיא הצטלמה והיא אמרה, לי אישית היה נורא חשוב להגיע למצב, זה לא אצלכם, נכון?
לא, ידיעות.
בידיעות, אוקיי, בסדר, באותו מוצילור, שהיא הצטלמה, אני חושב, בבגד ים, והיא אמרה כמה היה חשוב לה וכמה זה מסב לאושר, שהגיעה למצב שהיא יכולה להצטלם בצורה הזו. והסתכלתי, אמרתי, אני לא יודע מה לחשוב על זה. אני צריך לחשוב על מה אני חושב על זה.
אני חושבת שאנשים יכולות לעשות מה שהן רוצות, ואם הן רוצות להצטלם על בלייזר, זה בסדר. מבחינת בלייזר יש פה איזה בעייתיות, שאני רואה אותה, אפילו לא ברמה פמיניסטית, ברמה שזה כזה obvious, שוב, שכזה זה לא, אתם העיתון הגברי ששם נשים עם בגד ים, וכזה לא בא לכם לעשות משהו קצת אחר, להראות גבר, היא שותה קוקטייל ורוד,
חשבנו ואני הגבר זה, החדש. חשבנו זה באמת בלי סוף, באמת בלי סוף. וגם אני אמרתי כשהתחלנו לדבר על זה, באופן אישי אני לא כל כך מתחבר לזה, ורציתי תמיד לשדר יותר מהדבר האחד הפלסטי הזה, האחד ממדי הזה.
למרות שעשיתם דאבל דאון,
עשינו, כן,
הגיליון בגדי הים, שזה המקבילה לספורט אילסטריטד, לחל שנתי שלהם, והבת של השכן, שזה לקחת הסליז עד הסוף.
כן, עשינו תקופה, אני חושב שמעניינת של כל מיני סוגים של ניסויים. נשארנו עם מה שעבד יותר טוב. אפשר לדבר על זה, יכול להיות שיותר מדי זמן, יכול להיות שזה כאילו היה באמת צפוי קצת, כמו שאת אומרת, במשך תקופה מסוימת.
אם עכשיו היית עושה עוד בלייזר 2, זה נראה אחרת לגמרי?
תראה, אני יודע מה גברים רוצים בהרבה מובנים היום, יותר משידעתי לפני 16 שנה.
גברים מיינסטרים, אנחנו מתכוונים. כאילו לא עכשיו היית נותן כזה מדור להטאבי של גבר הומו לכתוב, על הצד שלו, אחרי תל אביב שלו עם גברים, לא יודעת, כזה נניח.
יש מלא קהל הזה, בוא נגיד.
כן, נגיד כאלה, היית מדור אפילו, אתה יודע, לא איזה מישהו.
לא יודע, קצת קשה לענות על זה. אני חושב ש... קודם כל לא הייתי עושה עוד בלייזר, 16 שנה.
כן.
מגיע לי קצת משהו אחר. אני חושב ש... זה ברמת להסתגר שבוע עם 3-4 אנשים מוכשרים ולהתחיל לעשות דריל דאון ולחשוב מה באמת רוצים להגיד, מה מעניין.
דבר על פוליטיקה? זה קטע, זה מאוד גברי, לא? פוליטיקה.
אני כתבתי על פוליטיקה בבלייזר.
כן, לא הרבה.
לי היה כתבה אחת על פוליטיקה בבלייזר לצורך עניין. אבל זה היה...
אבל לא הרבה.
לא הרבה, וגם תמיד...
זה לא היה שמאל, ימין, לא הייתם...
אז לא, תמיד, גם פה חיפשנו, נראה לי שאני הסתכלתי על המקומות שבהם הרגשנו שיש איזשהו סוג של עוני בחומרים, פוליטיקה, תקשורת הישראלית מפוצצת בפוליטיקה. אז אם היה רעיון נחמד לכיוון שונה, לתקוף משהו, בין אם זה סגנונית או בין אם זה מבחינת נושא, אז אחלה, אבל אם לא, לא, לא ראיתי מה הווליו הגדול שלנו כאן, גם יש כותבים טובים מאוד בארץ על פוליטיקה.
חלק מהם כתבו אצלכם.
כן.
אם אתה מדבר על אופר שלח או כל מיני כאלה, שאני חושב שהעובדה ששלח או אופר, אתה קורא לו אופר?
אני קורא לו אופר.
אוקיי, אז שהעובדה שאופר נמצא בפוליטיקה, אני חושב שזה אובדן גדול לפרשנות ספורט, וזה אובדן גדול לכתיבה בארץ.
אין ספק. דעתי, הוא באמת אחד האנשים הכי מוכשרים בארץ.
עד כמה אתה עדיין בקשר איתו?
בקשר מעולה, לפני שבועיים אכלנו ארוחת ערב.
עד כמה אתה מביא לו בראש?
אנחנו לא מדברים על פוליטיקה, די, אין לי כוח כבר, אמרתי כבר, מתעסקים בזה מספיק מסביב.
לא, אבל זה...
מדברים על כל מה שכל היתר.
אני חושב ששלח, גם אמרתי לו את זה, אני חושב שהוא התקווה הגדולה של הרבה מאוד אנשים של, אל תדבר על שמאל ימין, תביא לשם את הדברים שכן מעניינים אותנו. אני אומר, אתה בן אדם שכתב על יוליסס, כמה כבר אנשים בארץ כתבו ספר על יוליסס ויכולים לפרשן משחק של גולדן סטייט? ואחרי כל זה אתה בא ומזיין את השכל על חרדים ועל דברים כאלה. זה הייתה איזושהי תקווה שהוא יביא את הבלייזריות?
אולי עוד יביא.
נכון, אני מדבר עבר, אני לא יודע מה. בגלל זה אני אומר, עד כמה אתה יודע, אתה... יכול להביא לו בראש.
אני לא, אנחנו, באמת, אני לא מדבר, לא אומר, כי זה, כי עוד אנשים שומעים את זה. אנחנו לא מדברים על פוליטיקה כמעט בכלל, מדברים על כל היתר. אבל אני אומר עוד פעם, הוא מסוג האנשים הנדירים האלה שלא יודע מה, שנסגרים בבית לוויקנד ויוצאים עם תוכנית לצהל 2030.
להמליך ראש הממשלה חדש כרגע.
גם.
אני חושב על דברים שהוא כתב אצלכם, הדברים שאנשים אחרים כתבו אצלכם, הכתבה שלו על ההתנתקות, התנתקות, הייתה מעין פנינה כזו שרוב האנשים לא זוכרים.
למה לא זוכרים? כי לא קוראים כתובות ארוכות, אפילו כשזה אופר, לצערנו.
למי שלא יודע על אני מדבר, אני אנסה למצוא לזה לינק, הוא ירד לעזה עם בקבוק וויסקי או שניים, וניסה לעשות פחד ותיעוב בהתנתקות.
הצליח, למה ניסה?
אז הנה הנקודה, אני לא יודע כמה אנשים מלבדי זוכרים את זה.
בסדר, יכול שהוא הצליח, אבל...
שוב המחשבה של האם לא קראו את זה, אם לא היה לזה אימפקט, האם יש איזה משמעות. זו שאלה מעניינת, אתה יודע, אם לרדת למחנה משותף נמוך יותר בשביל שיותר יקראו את זה, או לעשות משהו יותר מיוחד כדי שפחות יקראו את זה, הסדרת כתבות הכי טובה שאני קראתי במגזין או עיתון ישראלי, הייתה אצלכם עם איתי אנגל, סדרה של 3 או 4 כתבות, שהוא מסתובב באזורי מלחמה. באמת שזה...
לפני שזה היה בעובדה, פשוט?
לא, די בזמן, אבל בעובדה הוא חיפש יותר את הפוטאג', אתה יודע, את הדברים שמצטלמים טוב, ואצלהם הוא כתב אחד על רואנדה, אחת על סרביה, אתה זוכר מה עוד? עיראק?
עיראק היה.
והוא הביא שם כתבה על רואנדה, אני כבר דיברתי עליה איזה 6, 7, 8 פעמים, נצטרך מתישהו להביא אותה לפה אם הוא יסכים ולדבר על זה, הוא סיים את הכתבה על כך שהוא מגיע לאיזה חתונה של הטוצי, והוא מדבר שהם מישהי ש... הלכה לכל אחד מהאנשים בכפר עשה איתם שולם אחרי שהם רצחו ואנסו את כל המשפחה שלה. הוא אמר, איך את מסוגל לעשות את זה? והיא אמרה לו, הוא מסיים את הכתבה, מה אתה רוצה, שנהיה כמו ישראלים ונריב לעד?
מדהים.
ואת רואה את זה, ובעיניי זה גם היה המהות של בלייזר, כי זה מסוג הכתבות האלה שהייתה איזה 5,000, זה לא היה 3,000,
לא, זה היה
5,000 או 6,000 מילה שאין לזה מקום אחר כרגע בארץ.
נכון.
יש לך ילדים?
יש לי שתי בנות, כן.
כשגם הקמתם היה?
לא. גדולה שלי ב9, אז... לא, אני אבא 9 שנים.
זה השתנה במהלך השנים? הרגשת שאתה כזה...
כן.
כן?
ברור.
זה התרקח?
ברור.
ועכשיו רענן שקד החליף אותך, שמעת?
כן.
שגם הוא אבא.
כן.
אתה לא חושב שצריך כזה סתם, כאילו איזה גבר בן 25...
קודם כל לא אני מחליט, אבל בלי קשר לזה, אני חשבתי שהוא בחיר, וחושב שהוא בחירה טובה, בחור מאוד מאוד מוכשר, גם מהטלנטים האחרונים שנשארו בעיתונות הכתובה. יעשה בטוח עיתון אחר ממני. דברו איתו על זה, נראה לי. נראה לי הוא קנדידט טוב. אבל...
כמה זמן אתה כבר מחוץ למערכת?
הגיליון האחרון היה הגיליון האחרון שלי. זה היה אמור לקרות חודש קודם, אבל האחרון היה האחרון שלי.
כמה זה מרגיש מופנטום לים? שאתה עכשיו, אתה יודע, אתה פתאום רואה איזה נושא, ואתה אומר, אני צריך לעשות על זה כתבה. ואז אתה אומר, אין לי עכשיו איפה לעשות על זה כתבה.
אני אכתוב את זה בפייסבוק.
לא, אבל הוא עורך.
בואו חבל לטוויטר.
אבל אתה עורך, אתה לא כותב, זה צורת מחשבה אחרת, נכון? כתבת יחסית מעט.
כתבתי מעט, אני סובל מזה בדרך כלל, אני לא מאלה שכותבים בקלות, כאמור לא אופר כזה. זה לא, האמת שזה עדיין לא קרה לי, פשוט כי אני עובד בצורה די אינטנסיבית בשבועות האחרונים, אבל אם זה יקרה לי נרים טלפון לרענן, זה בסדר. כאילו,
עד כמה זה החלק מההוויה שלך, הנקודה הזאת שאתה מסתובב בעולם ונושאים, הרי מגזין אתה כל מיני צריך נושאים, אין לך פורמט קבוע, זאת אומרת שאתה כל מיני צריך 3-4 כתבות.
לא, צריך נושאים, צריך נושאים שהם, אתה יודע, אף פעם לא ניסינו לתעד מציאות, ניסינו להפך, לייצר איזה אג'נדה משלנו. אז צריך נושאים שיהיה איזשהו אלמנט של הפתעה בתוכם, זה תמיד, כאילו, עבודה שהיא, נגיד, באמצע הדרך בין פרסום לעיתונות, יש הרבה קריאטיב בצד החשיבה. ואני מקווה שגם בצד הביצוע הרבה פעמים, כי זה גם לא נגמר בבוא נביא רעיון וזהו. אתה מביא רעיון ורגע שנייה, בוא ננסה לדמיין איך נראית הכפולה הפותחת, ובוא נחשוב איך אנחנו מפתיעים בעמוד הרביעי, ומי יכתוב את זה וכאלה, יש פה הכל, מכוח אדם, דרך...
איך נראות ישיבות מערכת בבלייזר?
קופים.
זורקים אחד לשני בוטנים, הייתי אומר מוציאים קינים, אבל מלבד איציק אני חושב שהרוב אין כבר מאיפה להוציא קינים.
אני חושב שהחוק הבלתי כתוב המרכזי הוא לא צוחקים על אף אחד דווקא, תתפעלו לשמוע
רק על עצמכם.
לא, לא צוחקים על אף אחד במהלך הישיבה, כי כשעושים
ספציפית לא על עצמם.
כשעושים brainstorming צריך שכולם יהיה להם ביטחון עצמי להגיד דברים שהם גם עם שטות מוחלטת.
בטוח, אבל יש מישהו שזורק איזה הערה וכולם בשקט מסתכלים עליו.
כן, אבל עדיין אסור לצחוק עליו. אז בדרך כלל זה בעצם החוק הראשון. הרבה פעמים עשינו את הקצור, לאו דווקא במערכת, שקצת יותר, זה דברים שעובדים יותר טוב כשהם במקומות יותר פתוחים וכאלה, ושיש בהם בירה, זה גם עוזר.
היית נותן לבת שלך להיות על השאר?
כשתעשה מה שהיא רוצה, כשהיא הופכת לאדם מבוגר. היא בת 9 והיא כבר תי... לא, היא גם...
זה, מתחילים מוקדם בתעשייה.
כן, לא, היא ילדה. היא כמובן ילדה מורכבת, מוכשרת וזה.
היה ברור שהיא צריכה ילדה, מן הסתם.
כן, ברור.
רגע שהתחלת את בלייזר.
שתיים, לא סתם.
זה כמו להיות טייס.
אם תנסה עוד אחד, זה בת.
כן. מה זה הייתי... אז עוד פעם, היא הייתה עושה מה שהיא רוצה, כאילו הייתי אומר לה מה אני חושב, אם אני חושב שזה טוב או רע, תלוי במה...
האמת שזה לא רק... זה גם עניין של המיעוט כותבות. זה גם היה עניין... לאורך השנים בבלייזר היו מעט מאוד כותבות. זה עבר לכם בראש?
זה נכון, כן, חשבתי על זה הרבה. אני לא... קשה לי נורא להסביר את זה, זה... מי שמוכשרת ואוהבת לכתוב, וזה תמיד הייתה... welcome אצלנו.
לקרין הרד היה לא קבוע, אבל לא על זה אני מדבר ממש כותבות למגזין.
זה לא קרה הרבה גם, אני תוהה אם באמת למה לא כתבת לנו, כבר קראת את זה באולפנה, למה לא הצעת את עצמך. הרבה פעמים זה היה כל מיני איציק ששויים וכאלה, זה אנשים שכתבו לנו מכתבים למערכת, ואחרי זה כמה מכתבים אמרתי, בוא נה, מדהים לכתוב החבר'ה, לבוא תבוא לפגישה, ותח, והם נהיו כותב. גם בנות פחות כתבו לנו מכתבים, כי אני מניח פחות תזדהו עם הטון, אולי הם קראו את המגזין, אבל פחות תזדהו, וכמו שאמרתי קודם, יותר זה היה ברמת תודעת אויב מאשר ההזדהות, ולכן זה פשוט לא...
זאת אומרת, עצם המותג הרחיק כותבות פוטנציאליות?
אני מנחש, כן.
אתם, היה כותבות שאתם רצים לפנות אליהם אקטיבית ולא עשיתם את זה?
לא משהו שאני זוכר.
כי יש הרי כותבות נהדרות בארץ, אפילו לאופי הזה המגזיני. אני מסתכל, אני רואה נגיד לאורך השנים, אם זה הרייטינג או כל מיני מקומות כאלה.
אני רק חושבת שאם אני אכתוב אצלכם, אני פשוט אטריל אתכם, אתה יודע. אני פשוט כאילו אטריל את כולם שם.
אבל זה העבודה שלך.
זה הסגנון שלי, כן. פשוט איך אני לוחצת בעיניים לכולם שם.
העבודה שלך, אתה יודע מה היא באמת מפתיע? אם היית כותבת כתבה לבלייזר, ההטרלה הכי גדולה, שהיא הייתה כתבת בלייזר רגילה.
בדיוק, סטרייטית לחלוטין בלייזרית.
אבל זה היה יכול להיות אדיר, אבל זה לא קורה. כתבות שלכם, עד כמה באמת היה העניין של מסחריות בהן? לא להשיג קוראים, אלא העובדה שאתה עכשיו צריך, אתה יודע, למצוא מימון לעסק הזה, ועד כמה, אתה יודע, אתה אומר לך, טוב, אם אני אכתוב על האי הזה ביוון, אולי אני אוכל לשלוח את קיפניס, כי אני אוכל לדבר עם הנציגה של ההוא ולסדר ככה. זאת אומרת, אני מניח שזה חלק מהמשחק, לא?
מה, לעשות כתבה כדי להשיג, כזאת, כדי להשיג משהו יחצני?
כן, כדי לעזור לך לממן הרפתקה, אתה יודע, אין פה מה...
קיביס ביוון לא מומן
לא, בכלל. אז טיסה ליוון זה לא הדבר שאתה צריך באמת עזרה בו, אבל אני אומר כל מיני דברים כמו... לנהוג בפורמולה 1, כל מיני כאלה
לא ש... בפורמולה 1, זה אייטם, אתה יודע, זה אייטם מעולה מכל בחינה שהיא, שהוא יושב בכל ארבעת הרגליים שלו על הדין, יש למגזין.
כן, אני חושב שזה גם המקום, המגזין היחידי בעולם שאתן רפרנס של להעביר קלאץ' בטנק.
כן.
אין עוד הרבה מגזינים שבמדינות שהן סמי-פשיסטיות שיכולות לעשות דבר כזה של להעביר הילוכים בפורמולה, זה כמו להעביר קלאץ' בטנק, ואיך ליטרלי עשרות אלפי קוראים פוטנציאליים שיגידו, אני יכול להפעיל מה הוא מדבר.
כאילו, אתה חושד בי בציניות כזאת?
כן, חד משמעית, ברור.
אתה צודק. לא, אתה לא, אני...
זה עבודה שלך, זה כמו שאמרת על השאר, אתה יודע, אין פה מה...
אני חושב ש... עוד פעם, זה לא כך משנה אם זה בצאלים או בווגאס, כאילו, עדיף בווגאס מן הסתם, למרות ששניהם במדבר. אבל הפרקטיקה הוא כאילו מה היה האוטפוט, אם יש האוטפוט טוב שהוא מעניין והוא הכי טוב כמובן יושב על, אני לא מאמין שהאידיוטים האלה עשו את זה, אז בוא נעשה את זה. זה לא, זה באמת לא דברים שחשבנו עליהם.
אוקיי. עכשיו, בחלק הזה של התוכנית, לכל מי שלא יודע, יש לנו משהו שנקרא בפייסבוק, פורום החיים עצמם של גיקונומי, שבהם אנחנו, אנחנו נותנים בעצם כמה ימים לפני הפרק, אנחנו בעצם מודיעים מי האורח שיגיע, ונותנים הזדמנות למאזינים שלנו להשתתף בעצם בפרק ולשאול שאלות. כששמנו את השם שלך, הייתה מעין התפוצצות קטנה, אני חושב שיש שם איזה 100 ומשהו שאלות, לא נעבור על כולן, אבל בכל זאת ניתן מקום לחלק מהן. שנייה, יש פה מלא, מלא, מלא שיט, שנייה, אני צריך לגלול פה, שנייה, מצטער. לא, 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 לא. בזמן שאני מחפש פה, עד כמה קשה לכם למצוא כותבים?
רגע, למה לא אמרת לי שזה קורה הדבר הזה? הייתי מתכונן.
אתה, אני, בצדק, לא, הדבר היחידי שאמרתי לך, שנמאס לאנשים שאני לא אומר את זה, זה העניין עם ה... ביקשתי לך לתת המלצות, אנחנו נגיע לזה גם, אבל זה אמרתי לך, כל השאר... היה לנו רק מאזין אחד, לא, רק אורח אחד שאמרנו לו שיש שאלות, ואז הוא הלך וראה את השאלות לפני, וזה הרס את כל הפואנטה, כי הוא ענה עליהן. הוא ענה עליהן בפייסבוק לפני, וזה מה שלקחנו את כל הקטע. טוב, בוא נתחיל. עמית שואל, יש לך כיוון לג'ינג'ר, לא באמת ג'ינג'ר, שזה רפרנס ל... אתם בין הראשונים שנתנתם במה אובססיבית לקנאביס בארץ?
זה לא כל כך נכון, המקומנים בארץ התעסקו עם זה בלי סוף.
היו, אבל אתם מצאתם איזשהו נישה ורחבתם עליה. כן. שזה המילה הזו כתחליף לקנאביס, שבעצם נתנה לכם דרור ולכתוב על זה כמה שאתם רוצים.
כן, תמיד הזכרנו את ה... כל פעם היה כתוב ג'ינג'ר, כוכבית, ולמטה בסוף העמוד היה כתוב לא באמת ג'ינג'ר, ואז נסעתי בצפון ליד קיבוץ גניגר, ומישהו שם כוכבית מעל גניגר, וכתב למטה לא באמת גניגר.
יו, מדהים!
שזה באמת נכון, כי זה לא שם באמת של מקום, זה בעצם משהו אחר.
לי אין, אני לא סובל את זה, באופן אישי.
אני חושב שזה משהו שעובר על הרבה מאוד אנשים, שגם אם אהבת את זה פעם, גם אם אהבת להשן
המון. אף פעם לא אהבתי את זה.
אז איך, מאיפה זה...
זה לא, זה כותבים, אתה יודע, אני פלורליסט, אני מקבל דעות...
ערך אצלך תומר קמרלינג שידוע באהבתו לזה, הוא אפילו כתב על זה...
תומר, לדעתי זה המצאה של רם גלבוע.
אוקיי, הנה עוד...
כותב גאון בעיניי.
כן, אחד הכותבים המוכשרים שיצא לי לקרוא בארץ.
גם מאוד מושפע מסגנון אמריקאי, באמת כותב גאון מופרע.
נגיד כתבה כמו של רם, שהוא כתב על ההיסטוריה הרפואית שלו, סבל.
אגב, היא נמצאת באינטרנט והיא כתבה שמי שלא קרא אותה חיים על כדורים, זה נקרא נתמודד.
כן, הוא כתב בעצם על ההתמודדות שלו עם מחלת נפש.
אמא שלו.
שוב, זה עוד משהו שלא קוראים הרבה בארץ, מישהו... שכותב על העובדה שיש לו מחלת נפש ואיך הוא מתמודד איתה.
אז למרות התדמית הלא מגולחת שלנו, כמעט תמיד התעסקנו בנפש הגברית בצורה די...
זה לא גברי, זה בעיה, אולי יש לו יותר נוכחות גברית, אבל זו בעיה אוניברסלית.
מה?
התמודדות עם דיכאון, התמודדות
לא,
עם, לא, אתה יודע, לא, יותר סירוטונין במוח.
לא, אז ניסיתי להגיד בקונטקסט הזה משהו אחר, שהרבה פעמים יש לנו פרויקט שנקרא איך זה מרגיש, וזה סדרה של מונולוגים כאלה שבה אנשים שעברו כל מיני חוויות קיצוניות מספרים על איך זה מרגיש לעבור את החוויה הקיצונית הזאת, ותמיד זה היה סוג של ניסיונות לפצח את נפשו של הגבר המודרני. אז אני אומר שוב, למרות התדמית הקשוחה הזאת של גילו, אני לא מדבר על כלום ואני קאובוי שרוכב על השקיעה, התעסקנו הרבה ב...
גם קאובוי מהמתנשקים, לא יודע אם ראית, זהו, זה נגמר. נסגר הסיפור הזה. 2017, לקחו אפילו איזה. ובצדק. היית צריך לשכנע אותו לעשות את זה? או שהוא בא אליך עם הרעיון?
את מיתרם?
כן. זה הייתה חשיפה אישית מאוד קיצונית.
חיים לא הייתי משכנע אדם לעשות משהו כזה בלי שזה יבוא ממנו.
נו, באמת.
לחיי, זה בא ממנו לגמרי.
למה אתה מרגיש שזה בעייתי כעורך?
לא, אני חושב שלכתוב יש משהו טיפולי.
אז למה לא לעשות שכנע בן אדם לעשות את זה?
אני יכול להגיד את זה ולעצור שם, כאילו, ואז בסוף זה החלטה שלו.
זה גם סוג של לשכנע.
יכול להיות, אם אתה חושב שזה שכנוע, אז אולי, אבל אני... רם ספציפית, על האייטם הזה שאני זוכר אותו היטב, זה מה שאמרתי ושם עצרתי, בסוף זה החלטה שלו, אבל...
יש כל מיני דברים שבארץ לפחות לא נוגעים בהם, ובלייזר תמיד היה יכול להיות במה לזה, וגם, למשל, היה ב-2006, היית מלחמת לבנון השנייה, ויש לי איזה חבר בצוות שעשה משהו שהוא גובל בין טמטום מוחלט לאומץ, צהל החליט שזה אומץ, כל אחד, אתה יודע, ככל השנים שעוברות, פשוט השתלט שלה על המצב, יצא עם איתור העוז, וקשר את הכלב לעץ, וניהל אירוע שלם באמצע המלחמה, שאני לא משנה מה בדיוק קרה, קיבל זה איתור העוז, והחבר'ה שהיו איתו כתבו לבלייזר, וסיפרו את הסיפור שלו באיזה מכתב מערכת שפרסמתם. ואמרתי, מעניין כאילו אם תפרסמו את ההשפעות של אנשים שצריכים לצאת מהסיטואציות, לא הוא ספציפית, אבל, כי הוא נראה לי בסדר, אבל סיטואציות, אנשים שיצאו מהסיטואציה ולאמרו, שאני לא יכול לישון בלילה, אתה יודע.
פרסמנו כתבת הלם קרב אדירה, אגב.
כן.
כתבת הלם קרב אדירה על אומנם מלחמת השחרור, אבל שתזכה לגמרי בנושאים האלה. אגב, נזכרתי בקונטקסט של מלחמת לבנון השנייה, היינו בצפון ברמת הגולן.
חילקתם מגזינים.
חילקנו מגזינים, נסענו 4 אנשים באוטו, 2 טנקים, זה באמת רק בארץ. סגרו את כביש הצפון, נעמדנו מולם, פתחנו את החלון, אמרו, חבר'ה, יש פה מלחמה, אי אפשר לעבור. אמרנו להם, אנחנו מבלייזר. בלייזר? 2 הטנקים זזים הצדדים, טק, נסים את כביש הצפון.
איך הייתה התחושה?
העבירו
הילוך. ואמרו, כמו פורום אולי אחד. איך הייתה התחושה? מה, הציונות?
תשמע, אתה עושה טוב לאנשים ששומרים על המדינה.
הצטרפת לקבוצה מתומצמת כמו ליאונרד כהן וכאלה שהלכו לשמח חיילים ישראלים בחזית.
יש לזה צעד באמת מחמם לב.
כן, שמע, אני יכול להגיד לך, 2002, 2003, 2004, כן, אנשים ישבו בגירבצו וקראו בלייזר.
שמעתי המון סיפורים על זה שחותכים את העיתון לאיזה 8 חלקים, כל אחד הולך עם חתיכה למקום אחר.
לא הרשיתי, לא הרשיתי שאף אחד יחתוך את העיתון, אבל זה היה הרעיון, זה היה הריטואל.
אין טלפון.
נכון, זה היה תקופה אחרת, ובאמת הבאתם איזשהו שירות אסקפיסטי, שוב אני אומר לך, אני מניח שאתה לא חווית את זה כעורך.
אני גאה בזה מאוד, לא חווית את זה כחייל, אבל שמעתי הרבה על האימפקט.
לא חווית את זה כעורך, כי אמרת שאתה לא הערכת את העובדה שאתה עושה אסקפיזם בתקופה מאוד מאוד קשה.
נכון, אני מסכים. כאילו לא חשבתי על החייל שיושב, לא לגמרי חשבתי על החייל ובאיזו סיטואציה יושב וקורא את המגזין, אבל אתה יודע, אבל שמעתי המון 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 פידבקים בדיוק על זה.
היה לכם חשוב גם להביא את הצד השני, את הרגיש יותר, את הפגוע יותר?
כן, אמרתי עכשיו.
כן, אבל זה קרה הרבה אחרי, בוא נגיד.
לא, הרם הזה, כתבת הרם הזאת היא כתבה בת 10,
לדעתי, כן. לא שאני מזלזלת בפגוע והרגיש יותר הלם קרב וכאלה.
לא, אני מדבר יותר על הדיכאון. שזה משהו שהוא...
או דיכאון, או הלם קרב, מבחינתי זה קצת אותו מסגור. אבל היה לכם, נגיד, גברים שפחות בטוחים במיניות שלהם וכאלה, שזה אפילו יותר רגיש מבחינתי אצל גברים.
זה נראה לי קו אדום היה.
בדיוק, יש כאילו הלם קרב וזה עדיין
בגישה... התייחסנו לזה רק לבדיחות
הדעתי. התייחסנו לדעתי לאימפוטנציה.
אוקיי.
למסי זה אחר איך.
אבל לא כמשהו רציני.
לא, כמשהו רציני נדמה לי. לא, ברמת איך זה מרגיש.
כן.
כן, אימפוטנציה זה כמעט שם. אולי אפילו יותר.
נכון.
אולי אפילו יותר. אימפוטנציה זה אפילו...
אם הם נגעו בקווים האלה גם.
הם הגיעו...
הגבר הלא...
לא, בזה... אגב, זו נקודה מאוד מעניינת אצל גברים, לדעתי, בגלל שזה מגדיר כל כך מרכזי בזהות הגברית.
בדיוק.
זה הדברים שיכולים להידרדר עד התאבדות. כן.
וזה יכולים. אני בטוח שהרבה אנשים התאבדו על דברים, כן, אני בטוח שמאז ויאגרה לפחות...
אגב, תופעה שאצל נשים לא קורית, כי...
שמה?
אתה יודע, יכול להיות חוסר חשק מיני, אבל בסוף אתה יכול to do it, בלי... אתה לא צריך לבצע כלום. כן. תבין מה אני אומר, כאילו...
ועדיין, אני בטוח שהרבה מאוד נשים סובלות מהדרך.
אולי הן סובלות מחוסר חשק, או שהן לא רוצות מין וכל מיני כאלה וזה, אבל זה לא מגדיר מרכזי
בזהות הנשית. אבל לגבר יש חובת הוכחה,
וגם צריך לקרות משהו.
ואם אין לו חשק, זה כאילו, מה קרה לך?
לא, וגם צריך לקרות משהו. גם נשים, גם כשאין להם חשק ובזוגיות וזה, הן יכולות...
כן.
ואיך, באיזה שלב אמרת, טוב, אני צריך גם לעבור את הקו האדום הזה ולהתחיל להתייחס לזה בפלטפורמה שיצרתי?
אז אתה אומר
זה לא החלטה חינוכית, הייתה לי סבתא מנהלת בית ספר, זה לא מקום חינוכי. כשהיה משהו
מעניין, זה לא חינוכי, זה מעניין.
כן, אז כשהיה משהו מעניין, עוד פעם, ושהיה מישהו פתוח מספיק כדי לכתוב על זה ומוכשר מספיק כדי לכתוב על זה, אז לקחנו את זה.
זה הכתבה עם שם?
אני כבר לא זוכר.
היה לכם כתבות שכתבתם בלי שם, לא מעט מהן אפילו.
תשמע,
איך אתה מרגיש לגבי זה?
שום בעיה עם זה, אם זה טקסט טוב. שאתה, אם זה טקסט טוב, הוא לא...
למה הם בעילום שם? כי הם נגעו שוב במקומות רגישים.
כי הם לא רצו. כי הרגשתי שאם אני מחמיץ משהו, אם אני לא מפרסם את זה מצד אחד, מצד שני, כאילו לא חשבתי שלזהות הכותב יש ערך עליון על איכות הכתבה.
כן, זה כמו כתבה שעשיתם על עובדת בתעשיית המין שכתבה על זה שדווקא היא מרוצה מהעיסוק שלה. זה גם היה אצלכם.
אנשים לא מאמינים שזה אמיתי, אגב. יש לי לפחות 4 עדים.
אני מכירה נשים מתעשיית הזנות שמרוצות מהעבודה שלהם.
אנשים לא מאמינים שהכתבה הזאת הייתה רצינית.
אבל אתה יודע, כן.
שהייתה אמיתית, סליחה. לא מאמינים. כאילו, בסדר, יכול להיות שהיא חושבת שהיא מרוצה, אבל הם באמת לא האמינים. בדיוק. חושבת שהיא פיברה
כאילו את זה. כן, אבל מה זה חושבת שאתה... אני יכול להגיד את זה פחות או יותר על כל הוויה האנושית באשר היא.
נכון.
אתה הכל חושב שאת...
היא בקונספציה שהיא מרוצה.
אגב, הייתה בחורה מוכשרת בטירוף, גם כתבה ישנה.
עושה לך, אתה יודע, עבר לך בראש של אני אעשה לה קטע של אישה יפה ואני אשכנע אותה להתחיל לכתוב.
אני נורא רציתי שהיא תכתוב, אבל היה לה טקסט אחד והיא רצתה לעשות חיים ולהסתובב בעולם ולעשות את זה.
כן, אבל טוב, זה לא זנות רגילה. אני מניח שאתה יודע, קרה לי
לא זונת רחוב, כאילו, אבל מה זה לא רגילה? זנות רגילה.
רגילה מהבחינה של 99% מעולם שירותי המין בעולם הוא לא זוהר, הוא לא כיפי. אני חושב שאין ספק לגבי זה.
לא כולם זונות צמרת, כלומר.
כן. הרוב המוחלט, אני מניח שאף אחד לא יטען שכיף לה בעבודה הזו.
אני בטוח שלא.
בגלל זה, גם לא עשינו white wash לבחינה הזאת, כי היא דיברה על זה שזה לא רגיל. אני חושב שהיא אפילו קצינה את זה. תקשיבו, זה לא הדבר הרגיל, אני יודעת שזה לא הדבר הרגיל. עברנו הלאה. טוב, יש פה הרבה מאוד אנשים שפשוט אליור קורא הדוק מהיום הראשון, והגנות שהיו בשער שלהם עוד מהיום של קלינטון, פאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפאפא בארץ, ובמידה וכן, כיצד אתה חש את זה? דיברנו על זה קצת, אבל אם אתה רוצה...
אני בטוח שכן, כאילו, זאת אומרת, במובנים מסוימים, אני חושב באופן כללי שהתעשייה שלנו ותעשיית הפרסום עוד יותר מהתעשייה שלנו, חושבת שיש לה יותר השפעה משיש לה באמת.
אני חושב שזה בעיה של כולם, באופן כללי. גם עכשיו אתה קצת נכנסת לעולם ההייטק, לא דיברנו יותר מדי, כי אנחנו בדרך כלל מעוננים על הנושא הזה מספיק, אבל גם מלא יזמים, רק לפני שבוע הירחתי במישהו שאמר, אני משנה את העולם, אמרתי לו, dude, you are not.
כן, כן, בוא, בדיוק, אז אני אומר, בוא, נתייחס לעצמנו בצניות. הצחקנו כמה אנשים, עשינו לנו כמה אנשים כיף.
שתינו משהו טוב, אכלנו משהו טוב, עברנו הלאה.
נסתפק בזה.
זה משהו שאתה יודע, כל מיני ביטויים כאלה בישראליות של היינו פה, מחר לא נהיה פה, בוא נעבור הלאה, זה משהו שנחה אותך איפשהו?
לא, אני באמת אמרתי לך...
כאילו, העובדה שאתה לוקח את עצמך לא הכי ברצינות, ואז זה בעצם מאפשר לך לעשות דברים אחרים, כי...
אני חושב ש...
כי תראה, אני רואה שנגיד את הניו יורקר עכשיו, שאמר לי, זה הניו יורקר או הניו יורק טיימס, שאמר לכל הכותבים שלו בטוויטר, אל תזדהו פוליטית, ואני אומר לעצמי, באמת, אתם ב-2006, הצלחתם לחזור אחורה בזמן, כל הכבוד לכם.
אני חושב שאם יש איזשהו, נגיד, ערך פילוסופי שהנחה אותי בסיפור הזה של לעשות מגזין, אז אני חושב שהתכונה הכי חשובה אצל גבר היא שהוא יהיה מצחיק. תקני אותי אם אני טועה.
כן, וסקסי.
סבבה, וזה חלק
מזה. וגם אצל נשים, אבל.
אני חושב שזה חלק מזה.
גם אצל נשים.
כן, יש לנו פה נציגה של הנשיות המצחיקה.
יש.
כן.
היה מגניב אותך לערוך, נגיד, את לאישה? לא רק מגניב, היית יכול לעשות את זה?
היום?
כן.
אני חושב שאני... אנחנו...
כאילו זה כמו, איך זה נקרא? שחור לבן, נגטיב? מבחינתי זה כזה...
אני חושב שברגע שאתה יודע את המקצוע, אני חושב שאתה יודע לעשות הרבה דברים באופן רוחבי. אני חושב שאין שום ספק שהעורכת המחוכית של האישה, I'm not just saying it, עושה עבודה הרבה יותר טובה משאני אי פעם הייתי עושה.
מה מצב המגזינים היום בארץ?
טוב.
עדיין מוכרים?
כן.
באמת? אני מודה שזה מפתיע אותי, לא אומר בקטע מתנשא או משהו.
לא, נשבע לך.
מי קל היה עד היום שקונה את אותם אנשים?
בפרינט גם? כן, כן, כן. אוקיי.
הרידרשיפ מטבע הדברים יותר מבוסס מנויים היום ברוב העולם, לדעתי גם בארץ. אני לא מכיר מספרים מקרוב חוץ מאית שלנו, אבל אני מסתכל על כל מיני נתונים סקרים וזה זה נראה טוב.
זה לא הולך לשום מקום, אתה אומר?
לא בשנים הקרובות, לא.
אוקיי, עדן שואל או שואלת, באמת שרק עכשיו הבנתי את זה, ככה לא נפרדים אחי, סמיילי קורץ, בהצלחה בהמשך, הוא הביא פה תמונה שלך, כי עדיין עורך, יש את הדף הראשון שבו רואים תמונות של אנשים מעורבים, שמת את עצמך עכשיו בגדול, עם כיתוב בזערי.
זה לא, בהתחלה המייצבת שמה מרינה המדהימה, שמה אותי בגדול, אמרתי לו, לא, 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 תקטינים מהר חזרה לגודל המקורי.
יש תמונה ענקית שלך,
זה לא בגדול.
הייתם גדולים, תישארו.
כן.
שזה ככה בחרת לסיים.
כן.
מישהו אמר לי שההספד של השלוש מילים שהקדשת לאנה ניקול סמית היה נתייחד עם הזקפה.
לא, זה היה משהו אחר לדעתי, אבל זה לא היה רחוק מזה, זה היה בשדרה לנדמה לי. אנחנו עשינו גגים כזה, אמרנו טוב איפה יהיה לנו את הפוטנציאל לשים את הדברים הכי פרועים שאף אחד לא יראה אותם, ואז אני הקטע קלטי כזה, אז עשינו על השדרה, על החלק הצר הזה שמחבר את כל הדפים, תמיד הבאנו איזה וואן ליינר שם.
הצד, הצד.
נתייחד עם זקפה זה היה זה.
יש כזה משהו נורא גברי בלהיות לקוני, אתה יודע, עוד מימי 300, לא יודע, 300 יוונים נגד מיליון איראנים לתת לקוניות, ואתם בדיוק הצד השני, אתם רוצים את הוואן ליינרים, מצד שני אתם גם דחפתם כתבות של 3,000-5,000 מילה.
זה אמרתי, זה פיצול אישיות מכוון הסיפור הזה.
אוקיי. אלון רזניק שואל, מה לדעתך הייתה הכתבה הנוראית ביותר שנכתבה בעיתון עד היום?
דיברנו עליה קודם, נראה לי.
זה באמת הכתבה הנוראית ביותר?
עוד פעם, אני כש...
לא יכולים כתבות סתם כתבות לא טובות.
סתם לא טובות, כן, אבל הם לא השאירו חותם. ברור שהיו לנו כתבות סתם לא טובות.
אתה חושב שהכתבה היא השאירה חותם?
בגלל שהרבה אנשים עדיין מדברים איתי על זה עד היום,
באמת, אתם מדברים איתך דווקא על זה?
כן, כש... אם אתה העלית את זה.
לא, אני שאלתי אותך,
כשמדברים איתי כאילו מאמצעי תקשורת בדרך כלל, כשדיברו איתי, זה לא כך קרה בתקופה האחרונה, כשדיברו איתי מאמצעי תקשורת, תמיד זה הדבר הזכיר, שזוכרים, כן,
אני מודה שאני לא זכרתי את זה. אני לא יודע, אני לא תופס מזה...
לא, אני חושב שאם קוראים את זה גם עוד פעם בהקשר, זה לא האסון הגדול שעשו ממנו, אבל לצערי הרב.
יש לך הכתבות, תמיד יש לך שתי כתבות שנורא נורא נקראות בארץ, תקן אותי אם אני אתה מגיע מעולם של כתיבה יותר ממני. א', כתבות סמי פשיסטיות על יחידות צבאיות בצה"ל, יחידות מיוחדות. איכשהו, אתה יודע, שאתה רואה בוויינט, במעריב, בישראל היום, כתבה על יחידה מיוחדת ומה היא עושה, אתה אומר, איך זה עדיין, איך this is still a thing, ככותרת, תראו אימון של שלדג.
אנשים מתים על זה.
כן, אנשים מתים על זה.
תשמע, הצבא הוא מרכיב כל כך מרכזי בזהות הישראלית, אתה יודע, זה לא זה.
אני יכול להגיד לך, אחי הגדול נפצע בלבנון, והוא סיים הצבא, ולא רצה שום חלק עם זה יותר, ואתה יודע, מה שנקרא clean cut, היה ביחידה מיוחדת, נפצע בצבא, וסיים עם זה, והוא לא רצה שום קשר לזה, אמר לי, עזוב אותך מהשתיות האלה, תלך תעשה משהו אחר. הלכתי לגיבוש של שלדג, או שלדג, והוא לקח אותי לגיבוש, והוא הסיע אותי לשם, ואז הוא אסף אותי משם, והוא כל כך התרגש מהאופציה.
למרות הכל.
למרות הכל. ובגלל זה אמרתי, זה משהו שמחובר...
גם אתה וגם אני פוגשים היום בגיל מתקדם, מתקליסט לשעבר או זה, ואומרים, וואלה.
תקשיב, אחד המשקיעים שלנו בחברה זה פיני בוכריס, שהיה סגן מפקד סיירת מטכ"ל, ואחרי זה דברים אחרים, וכל פעם שהוא פותח את הפה עם איזשהו סיפור שקשור לדברים... סיפורי אנטבל, לא יודע מה, כל מיני סיפורי, אני לא יכול לספר פה דברים כאלה, דברים שיצא ממנו שקשורים אליו, ואני אעצור הכל ויעשה כאלה, תספר עוד, תספר עוד.
אין, זה ב-DNA.
אני לא יודע מאיפה זה מגיע, זה כמו שאתה יודע, יצא לי הזכות להיות מעט ליד חבר'ה שהם אלופי עולם בכל מיני משקלים ב-UFC, אני לא יודע מאיפה זה מגיע, אבל זה שם. אתה יכול לנתח את זה? יש לך איזשהו כיוון לדבר הזה?
זה הקרבויים שלנו. זה הקלינט איסטוודים שלנו.
זה מה, זה הבנייה חברתית, זה ב-DNA, זה...
זאת מדינה כזאת, אתה יודע, שכמו...
אבל זה לא מדינה, זה בכל העולם ככה. זה החבר'ה שאני ישב איתם, הם אמריקאים, והם...
כן, אני לא יכול, אני חושב שקודם כל, אין מהשפות בין...
והם בצפון קליפורניה, שזה המקום הכי לא גברי שיש מהבחינה הזו? כן,
אני לא חושב ש... אני לא חושב שזה ברמת האינטנסיביות בעולם, כאילו היחס לחיילים ביחידות מובחרות בעולם הוא...
אני כמעט בטוח שכן, ה-Navy Seals וה-Delta Force, שאתה אומר, איך אתם מתעסקים בזה? איך this is still a thing for you?
כן, אתה חושב שזה גם בצבאות שהם צבאות שכירים לגמרי?
כן, תקשיב, אני סעתי עם חברים, לפגוש חבר באריזונה, והוא אומר לי, בוא תראה מה אנחנו עושים, ואני אומר לו, אני חושב שסיפרתי את הפעולה אפילו לפני שבוע, שבועיים, הוא יוצא, יוצאים שם מהאוטו, הם מוצאים מהבגאז' קלאצ'ניקו, ומתחילים לעשות אימונים, ואני אומר לו בעברית, אחי, מה קורה פה? מה הולך איתכם? הוא אומר לו, אני עוזר להם, אני אומר לו, מה? ואני אומר לו, אנחנו מדברים בעברית, מה אמרת להם שאתה עושה בדיוק? מה אמרת להם שעשית בצבא? אנשים, לא יודע למה, אבל אנשים בכל העולם אוהבים את הדבר הזה.
כן, אתה יודע, אנשים מסכנים את החיים שלהם, אתה יודע, יש להם כנראה איזה עילה סביבם.
אני לא יודע, אנשים מסכנים את החיים שלהם בכל מיני סיטואציה, כמה כבר לוחמים בסיירת מטכ"ל נהרגו לאורך השנים, לעומת כל דבר אחר. כאילו, את כאישה ישראלית, את תקראי כתבה על יחידה מיוחדת, זה עושה לך את זה באיזושהי צורה?
שום דבר.
שום דבר, נכון?
שום דבר.
אני לא מבין איפה זה מגיע.
אני גם לא עשיתי צבא, אז אני הרבה פעמים לא מבינה ראשי תיבות כאלה.
כן, אבל את עוד מגיעה כנערת אולפנה,
כן, שירות לאומי.
אוקיי, לא, אני אומר, כנערת אולפנה, זה... זה פאקינג גיבורי על בחלק מהציונות הדתית, להיות ביחידות מיוחדות, ואתה רואה את היחס לזה, ואתה אומר, what the fuck? אני באמת מנסה להבין אפילו מאיפה זה מגיע. כי יחידה מיוחדת, אתה לא מסתכן יותר מאשר אנשים בגדוד שפשוט עומדים שם במטרה נייחת, בטח בימי לבנון או בסיין תפעדה שנייה. אתה לא עושה משהו שהוא יותר חשוב בהרבה מובנים, אבל יש, אתה יודע, כגבר אני יכול להבין את זה, נניחה, כי אתה בן 18, נסה להוכיח את עצמך, הדבר הכי קשה פיזית שאתה יכול לעשות, ידה, ידה, ידה. כחברה, אני לא מבין מאיפה זה מגיע. ההדרה והגלוריפיקציה.
כן, יש משהו בנבחרות הזאת, אבל מהטייסים והיחידות המיוחדות וכל מיני כאלה. אלפיים איש רוצים כל מקום אחד שיש באמת, ואם עברת
את אוקיי, אבל אני מבין את זה כבתור הילד בן ה-18, אבל העיתונים שמפארים את זה, החברה שמפארת את זה, למה?
כי אל תזלזל בדברים שקרו לך בגיל 18,
אני לא מזלזל, אני אומר, אבל למה בהמשך זה מעניין?
הבדיחות הראשונות שלי זה בלייזר, הפאנצ'ים, וואן ליינרים, שהיום אני כותבת, זה...
כן, הם עשו, הם בהחלט עזו.
לא ככה היו דברים מצחיקים בעיתונים.
ובזה אני המשכת לנשים היום.
מה?
ציצי וזה.
זה בכל מקום, דודת, זה בכל מקום.
זה היה בכל...
הם הרסו אותך.
כן.
הם הרסו אותך.
אני מצטער על זה.
הם לאישה, הם לקחו אותך. אותך ועוד... זה הקטע. אני תמיד צוחק על זה שאני אומר, שאתה רואה כאילו... לא משנה. לא משנה. יש כל מיני, אתה יודע, כל העובדה שיש הומוסקסואליות כאילו, וזה יוצא מהתחרות. את מרגישה ככה לפעמים?
מה זאת אומרת?
שאת יודעת, כל מיני אנשים, את מתחרה על סאבסט קטן יותר, שאת אומרת?
כאילו הנישה שלי קטנה יותר? תקשיב, אני עלה תאנה מאוד גדול, אני מזרחית, אני אישה, אני רוצים אותי במקומות. זה המקום היחיד שרוצים אותי.
חוץ ממשרד ראש הממשלה.
אישה מזרחית, לסבית.
חוץ ממשרד ראש הממשלה.
חוץ ממשרד ראש הממשלה.
כן. תומר ברק מעלה תמונה של, בספרייה שלו, של המון 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 מגזינים, מנוי נאמן מגיל 11. שולחים לך את התמונות האלה? של מלא בלייזרים?
המון, המון.
זה כיף, לא?
זה מרגש כל פעם מהתחלה בטח.
אני מת על זה.
אור אודאטו כותב, היה לי מנוי כמה שנים, הקו הקבוע, המדורים הקבועים נמשכו שנים, מעניין לדעתך, האם היו שינויים במגזין שאתה רואה כמשמעותיים בו בדיעבד? נקודות ציון בהתפתחות המגזין.
דיברנו קודם על הקטע של כמה השפעה אנחנו חושבים שיש לנו לעומת כמה השפעה יש לנו באמת. רציתי להגיד משהו בהקשר הזה לפני שאני אענה על משהו שאל. למגזינים יש איזה קסם מאוד גדול, בגלל שהיום אני חושב שאין גבר בארץ, או כמעט אין גבר בארץ, אתה אומר לו בלייזר, וזה לא אומר לו משהו מיד. יחסית לעסק לא ענק. עסקים אחרים משקיעים מיליוני דולרים כדי להגיע לכזאת רמת מודעות, ומגזינים לעומת זאת, יש לך ערך מובחן, למרות עיסוק יחסית קטן ברמה העסקית. זה אחת. השינויים גדולים, אמרנו, הראשון היה נשים על השער. השני היה שחרור החגורה. הלכנו, פעם מישהו אמר לי שניסיתי לעשות אסקוואר ויצא לי מקסים. מקסים זה מגזין גברים אמריקאי שכולו, הוא כבר גובע בימים אלה. הוא היה שווה איזה 200 מיליון דולר ב-CO, אפיליאשנס בכל העולם וכולי. היום הוא על המדף בשביל 3-4. כולו היה, זה נקרא, זה פרט יומור, כאילו כולו היה מגזין לקולג' בויז כזה, טיצים ובירות ובדיחות, זהו, לא היה שום דבר אחר, לא היה את הצד השני שלנו.
אפילו בפלייבוי זה תמיד היה.
נכון.
בפלייבוי תמיד היו כתבות באמת איכותיות, למי שלא מבין, הבדיחה הזאת של באתי לפלייבוי בשביל הכתבות, באמת היו כתבות בפלייבוי.
כן, כולל וודי אלנים והמינגווי וכולי. אז אז אחרי השנתיים שלוש האלה, כשראינו שזה, התלהבנו מההצלחה של הגגים וכולי, אז עשינו גם עיתון שהוא כמעט לגמרי מקסים, איזה 3-4 שנים, ואז...
מיציתם?
כן, גם מיצינו ברמה האישית, וגם עשינו את פיצול האישיות המכוון הזה אחר כך. וגם אני מניח שגם לזה הייתה השפעה, כן? וגם חלק מהדברים שהצחיקו אותך פעם כבר לא מצחיקים אותך היום, מה לעשות? זה הזקנה והריקבון הזה שפשה בי.
אנשים משתנים. דני בירן שואל כמה שאלות. שאלה ראשונה, האם אתה מורה את עצמך הולך לפוליטיקה כמו הרבה אנשים אחרים שהיו קשורים לבלייזר?
לא, לא, זה לא בדמי הסיפור הזה, לא נראה לי.
אתה איש שמאל או ימין כזה מובקים?
יש אנשי שמאל בארץ?
כן, בטח.
זה נשאר?
דוב חנין היה פה איש שמאל. הוא מדבר לעצמו, אבל הוא קיים.
כן. מעניין.
לא, אתה לא... הוא קומוניסט. הוא קומוניסט עם הרבה רכוש, אבל הוא קומוניסט...
אז שיחלק.
כן, לא, הוא מחלק. הוא מרוויח הרבה, הוא משלם בארץ הרבה מיסים. יש פה שמאל. הוא מרגיש במיעוט, כמו בהרבה מקומות בעולם, אבל יש פה שמאל מן הסתם. שמאל גם כלכלי, גם מדיני.
הייתי איש שמאל, אני לא מסתכל על עצמי כי איש שמאל היום. אני חושב שאני...
עברת ההתפקחות?
זה לא ישפיע עליך בעריכה או משהו.
אני לא חושב שזה עיתון עם אוריינטציה פוליטית אי פעם היה. לא נראה לי.
לא פוליטיקה של מדיניות?
לא.
האמת שגם לא כלכלי.
אם כבר, אז אנחנו כן, כאילו, ימין כלכלי, how to get rich fast כזה, אבל כן, אבל גם זה כזה, יאללה, נו.
כן, לא באמת. אז אם כבר שאלה של כסף, דני בירן שואל, תמיד מעניין הכסף, הכותבים תמיד מתלוננים בכתבות על המשכורות, כמה שווה כתבה, כמה שווה עיתונאי. כמה שווה עיתונאי. אל תיכנס יותר מדי כמה שווה.
לא, נראה לי שאני אדבר על כמה, אנחנו משלמים לזה, זה לא נראה, זה נראה לי יותר מדי.
תמצאו עיתונאי בבלייזר ותשאלו אותו אם הוא רוצה לענות לכם. איציק
ששו.
לא. אדיז שווילי. זה כמו ששו, רק בצד השני ששוחלת התקווה, כן. אין לי באמת שאלה, אני רוצה לפרגן לליאור על עבודה מדהימה. רגב לרנר, האם הכתבות על גידול הגרס בבניית הפסטות היו באמת מתוך עניין, או כדי ליצור באז למגזין? דיברנו על זה כבר, אתה רוצה...
לא, חיפשנו תוכן טוב.
כן.
תוכן, לא חומר.
אלברט שואל, למה עושים הרמות של 10 שנים של מגזינים, אין לי מה לעשות איתם?
אפשר לעמוד על זה ולהחליף נורות.
דין שואל שאלה שכבר ענינו עליה. ג'ק פאפיס שואל, כדאי לך שיביא המלצות או שאני מבטל את המנוי לגיקונומי? אנחנו בדרך כלל אמרתי לך, אנחנו עד עכשיו שכחנו מהעניין של ההמלצות, אז זהו די מספיק. תומר ברק שואל, איך היה תהליך החפיפה עם רנן שקד?
הוא עדיין עדיין, כן, עדיין קורה על הכיפק, כאילו, מה, איך אני אגיד? לא אמרתי לו, זה היה מגזין, ניכרתי לו את כולם, עשינו
אישה. היה חלק עצום מהחיים שלך, זה לא משהו שהוא קל.
אין אנשים שאני, כאילו, לא יודע, מישהו מכיר מישהו שהוא 16 שנים עשה את אותו דבר? אתה מכיר אנשים כאלה בעת המודרנית? בסדר, אני לא מדבר על אנשים שעובדים בבתי הזיקוק.
לא, אמא שלי רופא.
בסדר. כן, אני מדבר על הדור שלנו. נגיד שאני אכליל את עצמי בדור שלך.
כן. בני 30, 40, 50.
לא 30, כבר מזמן.
לא, אני אומר סוף שנות 30, 40, 50.
זה די נדיר. 30, מישהו שעושה 10 שנים את אותו דבר?
אני הגעתי מתחום של הנדסת חשמל. אנשים מגיעים לעבוד באפל, מקום העבודה הראשון שלי בארץ, מה שאני אפל ישראל. אנשים שם לא עוזבים.
וואלה.
הם 10, 15, 20 שנה. החברה רק נהיית יותר ויותר טובה, אייפונים ממשיכים להימחר. לא, באמת, הם מסתכלים על זה.
אני גאה בזה ואוהב את זה, ותמיד כשהסתכלתי על קורות חיים של אנשים, אנשים תמיד מאוד זזיתיים בזה שלהם, ומסתכלים על זה כי על ערך, על לזוז ממקום למקום, וזה דווקא, תמיד כשהסתכלתי על אנשים שעושים 10 שנים את אותו דבר, זה אומר הרבה דברים בעיניי טובים.
לך יש פגישה פה לאחר מכן אצל שאול אולמרט, המייסד של פלייבאס, ויש לי הרבה שיחות על זה איתו, גם קשור לחברה הנוכחית שלי. גם אני וגם הוא נראה שותפים לתקווה הזו ש... שמע, אם מישהו יציע לי הרבה מאוד כסף על החברה, סבבה. אבל כן, יש לי איזשהו חלום להקים חברה שמישהו יעבוד בעשר שנים, ברור, זה חלק מהעניין.
ואני נשאר באותה חברה, אגב, חשוב לומר, גם עכשיו.
כן.
אני עדיין באותה חברה.
אתה נשאר בדיעות, כלומר.
אלירן בן ראובן, הוא מתחיל ואומר, שאלה לא פופולרית בעליל. תכין את עצמך. בתחילת הדרך, המגזין היה נהדר, ובלי קשר לקבועים, היו כתבות תוכן מעיינות, והעיתון באופן כללי היה ערוך ומנוהל נהדר, וגם היה לי מנוי תקופה ארוכה. בערך לפני 6-7 שנים נראה שהוא מצא את עצמו ושמנסים לתפוס כיוון חדש שאני אישית לא אהבתי, ולכן גם לא קראתי כבר מספר שנים. מה נשתנה באותה התקופה, אם בכלל? האם הרגשתם ירידה עלייה במחירות ולכן שיניתם?
הוא לא אומר מה השינוי שהוא הרגיש.
אני אגיד לך מה השתנה.
הוא מדבר על עניין של איכות אמורפית כזו.
אני אגיד לך מה השתנה. מה שהשתנה זה שאלירן השתנה.
שזה בין השורות משהו שהוא לא מציין, אבל זה די ברור כנראה.
כן, כי...
אבל אתה גם אומר שמיציתם את הבדיחות...
כי גם הם השתנו.
כן, ואנחנו גם השתננו, אבל גם הקוראים שלנו, אנשים, במיוחד ישראלים, הם, גם כשמדובר במוצרים הכי נפלאים שיש בעולם שלנו, באיזשהו שלב אתה אומר לצפיך, טוב, בסדר, נו, אני... יש קן בלוק, אתה בטח מכיר. נכון? זה מישהו שעושה, את לא מכירה, מישהו שעושה, לא, מה, מכוניות.
או את הבלייזרים שלך.
קיבלת, אישה
תשבית. זה מישהו שנוסע, מפנים לו את סן פרנסיסקו, נכנס למכונית מרוץ, ומתחיל לעוף בסן פרנסיסקו, מצולם מדהים, הפקות של מיליוני דולרים וכו'. עכשיו היה את החמישי נדמה לי או משהו כזה, ראיתי דקה וחצי, אני מת על התחום, מת על הז'אנר, מת על זה, וואלה, אמרתי, טוב, מספיק, ראיתי דקה וחצי.
אחר כך אפילו טופ גיר, שלפני 10 שנים הייתי יכול לראות את זה בשקיקה, ועכשיו אתה יודע, תראה את הזווית הזאת,
הכי מוכשרים בעולם.
ומציתי.
והגרנד טור הזה, לא שרדתי עד יותר מ3-4 פרקים.
זה נראה לי שהם
נהנים. הם גם התאהבו בעצמם קצת יותר מדי.
נראה לי שהם נהנים מזה. נכון. אני חושב שהם יותר נהנים מעבודה שהם סופר עשירים כבר. ככה זה מרגיש לי.
כן, הם מתלהבים מעצמם, הם נהיים שחקנים כאילו, טלנטים, וזה פחות הקטע של הארסים.
ויכול להיות שזה גם היה אז, ואתה השתנית.
יכול להיות, אבל זה שני דברים שזה כזה תזוזה של לוחות טקטונים כאלה. וואלה, אנשים משתנים, ונמאס להם מהר. לא יודע.
זה אחד הערכים הכי גדולים בעיניי של ספורט. זה איזשהו משהו, אתה יודע.
נכון.
ספורט לא משתנה.
נכון.
והקבוצה פעם טובה והקבוצה פעם רעה.
אני נמאס לי דווקא, דרך אגב. כדורגל אני לא מסוגל לראות דקה.
גם אירופאי? כאילו בארץ אני יכול להבין.
אפילו ספרדי.
אפילו ספרדי. דש לאלון מזרחי. איך זה קרה?
שעמם אותי, לא קורה כלום.
כאילו בשלב זה אמרת, וואו, כבר לא קורה כלום?
גם לא, ממש סובל מזה ברמות אחרות. הדבר היחיד שאני רואה זה ספורט
מעט
בלייזרי. ואני דווקא אופר הזדהה עם זה, הייתי בסופרבול.
ספורט זירה, פוטבול?
הייתי בסופרבול, כן, לפני, ב-2008, גם אחת מהמתנות של בלייזר. יצאתי מהמשחק הזה, וזה סופרבול, זה מאוד סטרילי, וספורט משפחות וכל מיני כאלה וזה, והבנתי
את ה... מצחיק שאתה אומר, זה יום אחרי שהכוכב הכי גדול שבר את עצם הבריח, וכוכב אחר, אתה יודע, ריסק איזה עצם אחרת.
זה, ראיתי את זה בדיוק בלילה. ואמרתי, אין, יש פה פשוט שילוב של כל הפסקות האנושיות שיש, ואין, זה לא...
האמריקאים לקחו ענף שהוא רק שלהם, והפכו אותו, שמו אותו באקסטרים.
זה מדהים.
וגם אתה לא מסוגל לראות אותו?
רק פוטבול אני רואה. רק פוטבול. הדבר היחיד שאני רואה.
ספורט זירה
לא. ספורט היחיד שאני רואה, לא. זה לא עניין אותי מכות אף פעם.
מאיזה בחינה?
לא עניין אותי לראות את זה.
כי לא רוצה להיכנס.
אחד השני את האוזן.
טוב, אתה מבין, עכשיו אתה מגיע למקום של, אני אומר לך, איזה, מה זה הלכלוך הזה?
הייתי בג'ודו כשהייתי קטן.
הייתי בג'ודו כשהייתי קטן. זה המקבילה ל... אין לי בעיה עם שחורים, יש לי כמה חברים כאלה. תמיר מאירי שואל, מה לדעתך עתיד הפרינט בארץ? איך מגזין כמו בלייזר צריך לעבור למודל אונליין? מה, מודל כמו של ניו יורק טיימס, משהו אחר?
אתה מכיר את התחום. שום מודל לא באמת עובד היום בשביל אף אחד בעולם.
אני יכול להגיד את זה על הרבה מאוד ענפים כלכליים שקיימים רק בגלל שיש כסף שמוזרם אליהם.
דרך אגב, יש תעשייה שסבלה הרבה יותר מתעשיית הפרינט, מכל הסיפור הזה של הדיגיטל, והיא תעשיית המפות. היו איזה 4 חברות שיושבות איזה 6 מיליארד דולר באמריקה בשנה מסוימת, שנה וחצי אחר כך.
מפות?
מפות.
מפות שולחן?
כן, לא,
מפות. מפות טיולים, ברור.
כן.
כמו, בסדר,
הפיגה. שנתיים אחר כך זה נגמר.
כן, ווייז...
במהירות, כן.
האמת שאתה יודע, אני עדיין צריך, אם אני הולך לטייל בשטח, אני עדיין צריך מפה טופוגרפית, ווייז לא יעזור לי...
בהצלחה עם להשיג אחת.
גם אז זה היה קשה. אתה יודע, זה גם אז היה יחסית קשה. זה חנויות נורא, גם אנשים נראה לי מטיילים פה. לא, אנשים לא מטיילים פחות. יודע כל מי שרוצה לטייל בארץ בחג, אנשים עדיין מטיילים. מפות כבישים. פעם, אתה יודע, פעם היית עליך בבגאז', מפת כבישים.
מפה ירוקה הזאת, עם המשלן וכולי, כן.
ככה משלן התחילו. משלן, המסעדות היו רק תוספת הצמיגים, ואז היה מפות, ואז התחילו המסעדות. כן.
אתם מחפשים דיסרפטים, יש לך רעיון? אתה עושה הרבה כסף.
הייתי באקסל שפרינגר, שקנו אחת את יד 2, אז יצא להיות מספר פעמים עם הבעלים שם, בכל מיני, הוא מחפש בנרות, אתה יודע, הם ניסו מודל כזה של מיקרו פיימנטס, של בוט שלם 5 סנט או סנט אחד על כתבה, ונעשה אגריגציה.
שמעתי כבר עשרות עיתונים שמתעסקים בחדשנות וזה, ואף אחד הם פיצוח אמיתי.
כן, בסופו של הפיצוח האמיתי זה ב-2008 מרק צוקרברג שובר לכולם את הרגליים נכון. ויוצא עם פייסבוק. זה הפיצוח האמיתי, ה-500 מיליארד דולר שהם שווים, נכון. זה כל השאר. זה מה שהיה לכל השאר.
אפילו ניו יורק טיימס עם כל הזה, אתה יודע, מותג התקשורת, אולי הכי ידוע בעולם. וושינגטון
פוסט נקנה על ידי ג'ף בזוס, ואם לא, הוא לא קיים.
אתה יודע, הוא אמר משפט נורא יפה, תגיד, אתה השתגעת, למרות שהם עושים כמה מהלכים עסקיים מאוד מעניינים, כמובן, כי זה בזוס, אתה השתגעת, מה אתה קונה את הוושינגטון פוסט? הוא אמר, תראה, אנשים עדיין, גם היום לא נוסעים לעבודה על סוס, אבל יש אנשים שקונים סוסים.
נכון?
משפט יפה.
כן, זה משפט יפה. וגם הוא גם אחד מהאנשים הכי עשירים בעולם, אז הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, זה עוזר מאוד. לא צריך למצוא היגיון עסקי, אצל מי שיש לו 80 מיליארד דולר. לירן פוגל אומר, רק אחמיא ואומר שבלייזר היה אחד מהמגזינים הראשונים בארץ שאהבתי על העיצוב שלו. איפה בלייזר רואה את עצמה בעוד 5 שנים, אם אתה יכול לענות על זה גם לא כאורך?
בלעדיי.
כמו כן, איזה אירוע הכי היה בא לך לסקר ולא יצא לך?
אחת ההתאבדויות שלי בין לכתוב את הטור הוואן-ליינרי הזה, כי אני שונא את כל ה... בגלל זה אף פעם לא כותב פוסטים בפייסבוק, תמיד נראה לי עניין כזה של הקיסר שמדבר לנתיניו, אולי זה איזה בעיה אישית שלי.
זה חזק פה בארץ.
כן, אני יודע.
יש לנו קיסר.
כולנו קיסרים.
לא, 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 יש לנו רק אחד.
היה כאילו לעשות את הרשימה של החוויות יוצאות הדופן באמת, שיצא לי לעשות בגלל שערכתי את המגזין הזה.
לקעה לך קצת את הכיף מדברים?
ממכוניות עבר לי.
בגלל בלייזר.
כן. זה טוב, זה חיסכון כלכלי ניכר, יש לזה ערך גם בחיים האמיתיים. עבר לי, בגלל זה אני על קטנוע, וזה כבר לא מעניין אותי כל כך.
עשיתי פרק עם יואב ברוק, בפודקאסט בשם מכוני נתון, שעשינו אני בורי על דסקל, והוא מקייס את הספורט, היה בכל האירועי ספורט הכי שווים בעולם. והוא אמר לנו שהיה לו נהג בברזיל, הוא בא עם אשתו לשם, ולפני הגמר הוא אמר, מציתי. אין לי מה ללכת לגמר המונדיאל הזה, הייתי מספיק אירועי ספורט, אז הוא פשוט הביא את הכרטיסים לנהג שלו, שכמעט הוא אמר, התחיל לבכות. הוא אמר לו, קח את הכרטיסים, עשית מה שאתה רוצה, אין לי סיבה ללכת למשחק הזה. אם אתה מגיע למצב שאפילו גמר המונדיאל כבר לא עושה לך את זה, זה קצת לקחת הכיף.
זה קורה לכולנו, כאילו, מסתכל על מיציק וזה, וכל הזמן, כל הדברים האלה שלפני 10 שנים.
כי אתם נחשפים לדברים. רוב האנושות לא נחשפת לדברים.
יש הרבה קסם בדברים שאתה יודע. Never meet your heroes, זה קטע כזה, אבל בפיזיות, כן.
איזה הירו פגשת והתאכזבת?
האמת שהירו זה דווקא לא השכונה שלנו כל כך. רעיונות, כמעט לא התעסקנו עם זה בכלל.
איזה חוויה הכזבה אותך? לא הייתה מה שציפית?
וויסקים יקרים הם overrated מאוד. אני מדבר על וויסקים מאוד יקרים. בכלל האלכוהול יקר.
אתה חובב יין. אתה מוכן כבר להודות שבזה שיין נורא יקר?
אני אוהב יין, אני אוהב בירה, אני אוהב וויסקי, אני אוהב, כאילו, קיפניס פעם אמר, אנחנו אנשים של כמות, לא של איכות. אני מזדהה עם זה.
הבאתי אותו לפה, הוא בהחלט, אתה יודע, הוא דורש.
כן. אני עדיין שם, כאילו, תן לי בקבוק אחד ב-$1,000 או 10 ב-100, אני אקח את 10 ב-100.
גם הבוקים של 100 הם אחלה.
כן, בסדר.
מתי, יש לך אבל את הרף הזה שאתה אומר, טוב, מתחת לזה, זה כבר פשוט לא טוב לי?
אני, כן, אני חושב שיין ישראלי במיוחד ב-50 שקל, זה יינות מאוד בעייתיים היום. שיטות יין ישראלי נורמלי צריך שלה 100 שקל. דווקא כל הקטע של האלכוהול היה יחסית זול בארץ.
כחובב יין, איזה טיפים יש לך? כאילו, מישהו גם רשם, אחד השאלות פה שדילגתי עליה, שיחסר למישהו שם ביקורות יין שלך.
שמה לי פלצני כאילו לדבר על יין בהקשר של בלייזר. אני אוהב את זה כי זה באמת מעניין אותי, כי יש המון אנרגיה ואהבה וחיבור רגשי.
שיין נשמע לך פלצני, שעולה 100 שקל, אבל וויסקי ב-1,000 שקל נשמע לך מאוד הגיוני. זה וויסקי יפני. ושוב, זה מיתוג, אתה יודע, הם עשו יופי של עבודה אחר של הוויסקי.
ברור, זו שאלה, בסוף זה ליטר מים וקילו סעורה, זה הסיפור.
כן, והרבה שעות עבודה.
והרבה שנים במחסן.
כן, אתה יודע, גם תוכנה זה רק הרבה 1 ו-0.
כן, נכון.
אל תצמצם אותנו למה ש... יש הרבה בלא לפרק למרכיבים. יורי שואל, עליך מספר פעמים שאמרת, fuck this shit ואני עוזב?
לא. היה לי מאוד קשה בתקופה של הכתבה המדוברת, המושמצת היא, מאוד מאוד קשה, ממש קשה.
באמת?
ממש. קשה ברמה הרגשית, אני גם לוקח את זה קשה.
מה?
קשה, ואתה יודע, לא נרדם בלילה וכל מיני כאלה, ואני לא אומר שעשיתי דבר כזה, ואיזה אידיוט אני, ואיניתי את עצמי.
לוקח מה קשה?
זה שפרסמנו משהו כזה, שאנשים חשבו שכאילו, הייתה לנו כוונה להמליץ לאנשים לרצוח אנשים אחרים.
מה, טלפון מאנשים שאומרים לך...
לא, כל הביטוי התקשורתי שזה קיבל פתאום פריים טיים חדשות וכל מיני כאלה.
למה חווי דברים כאלה? איך זה נראה?
שחטו אותך פעם בפריים טיים?
לא.
אז אותי כן. זה לא חווה נעימה.
אני עובד קשה...
אתה שומע את כל הסיפורים
האלה שלהם. למזלי זה קרה לי עם ישראל היום.
כן, אבל אף אחד... אבל אצלך זה היה... איפה הכי כאב לך? מי אמר מה שהכי כאב לך?
לא, אני לא זוכר משפט נקודתי של מישהו. אני זוכר ביקורת ציבורית גדולה. אני זוכר ששמעתי מכמה אנשים ברמה האישית שהם ביטלו מנוי בגלל שהם חשבו שבאמת זה מה שעשינו, שעודדנו אנשים לעשות משהו כזה. לקחתי את זה קשה גם, לא יודע, אולי הייתי... אני חושב שהיום, אם היה קורה לי משהו כזה שהוא באמת טעות, נגיד נקרא לה בתום לב, למרות שזה לא נראה ככה, הייתי אומר לעצמי, בסדר, אנחנו נוסעים על השוליים ויורדים מהכביש מדי פעם, וזה דברים שקורים. נראה לי שהיום הייתי כבר, אני קצת יותר מגובש וזה. זה קרה לי מוקדם. אבל נחזור למימי באה אליי למחורת אחרי שהיא ראתה הכל, ותאמין לי שהיא לא התלהבה מזה. היא שאלה אותי אם הכל בסדר איתי, כי היא ראתה שאני מקבל את זה קשה גם. והתמודדתי, זו הייתה הנקודה הכי קשה, אבל אף פעם לא אמרתי פאק את אני, זה לא הייתה לי סיבה אמיתית.
עשיתם אי פעם כתבה על מישהו שחווה אליום תקשורתי? כאילו היה לכם, חלק מהחבר'ה שכתבו אצלכם חטפו אליום תקשורתי. עמנואל רוזן כתב אצלכם והוא נמחק פחות או יותר מהתודעה הציבורית הישראלית, בגלל דברים שהוא עשה.
כן.
כתבתם על... היית רוצה להתעסק בנושא הזה?
זה רענן לא רע בכלל, רענן.
אם אתה מאזין, אם אתה איתנו עד עכשיו כל התקופה הזו, שמה, זה נושא סופר מעניין.
רענן מעניין.
כאילו, שאתם חטפתם, אז חטפתם מדברים שאתה יכול לפחות להגיד לעצמך, אתה יכול להגיד מתום לב, אוקיי, אז זה לא יצא טוב, את בסך הכל ניסית להצחיק ולייצא מכלל שליטה.
היום אגב, אתה יודע, אנשים כותבים פוסט בפייסבוק, ופתאום כל היקום מתנפל עליהם, בין אם התכוונו לזה ובין אם לא, זה בעיה. אני מסתכל על זה ועדיין אני... כאילו נזכר ברגעים האלה, ואתה יודע, זה תלוי, יש אנשים שהם כאילו נהיים אבו נפחה, שהם גדלים מזה, שהם אוהבים שכאילו, הם נהנים.
הבני ציפרים של העולם ו...
נהנים מזה, אני לא, שלא מהאנשים שנהנם מזה.
כמות האנשים שכתבו לי שהם מקנאים בי באותו רגע, ואני רק רעדתי...
את מוקפת בטרולים.
בדיוק.
כן.
הם כל כך רצו את זה.
אבל את מוקפת בטרולים שמנסים להגיע למקום הזה.
להגיע לשער של ישראל.
אבל אותי מעניין דווקא החבר'ה שעשו באמת, כמו שאתה אומר, או טעות בתום לב, או שבאמת עבירה מוסרית גם אם קשה.
כן.
זה היה, בסופו של דבר, אנחנו רוצים להוציא למישהו להורג בכיכר, לתלות אותו, ואנחנו לא תולים אותו, אנחנו רק עושים רעש ציבורי, ואז החיים שלנו ממשיכים, והחיים שלו ממשיכים, ותמיד היה מעניין אותי.
גם היום הם לא תמיד ממשיכים. גוגל ראשון, טק.
לא, ברור לי שיש אנשים שעשו משהו, עבירה מינית.
כן.
דברים כאלה שאתה אומר, אין, לא יודע אם אין מחילה, אבל זה משהו שאתה אומר,
לא נורא, אבל...
גם 20 שנה אחרי זה...
אין איזה מחילה על עבירה מינית, בעיניי זה לא נורא.
לא, אני אומר, ברור שזה לא נורא, שאנחנו מקבלים את זה שזה צריך להיות בלי מחילה, שאנחנו מקבלים את זה שזה משהו רע, ואנחנו בעצם מחנכים את עצמנו ואת החברה. אני מעניין אותי לראות מישהו כזה שעשה משהו שהוא באמת בעייתי, ואיך הוא חי עם זה.
זה נשמע לי רעיון מעניין.
טוב, רענן, אני לא יכול להמשיך לדבר על זה. קח את זה מפה. לפני שנסיים שאלה, איזה כתבה אחת שאתה מצטער שלא עשית?
על מישהו שעבר על יום תקשורתי?
לא, מעבר, מעבר.
קוקטייל
עברון. לא חושב שהייתה משהו שאמרת.
היה משהו שאני נורא רציתי שתעשו, והצעתי את זה לאופר שלך, והוא אמר לי שהוא לא היה עושה את זה.
יש לי כתבה אחת, הזכרתי.
תן לי.
רצינו לנהל מסע ומתן עם צוות המסע ומתן המתכלי.
הייתי איתם.
לפוצץ את עצמנו בסוף, כאילו, שהמסע ומתן איתם ייכשל.
את יודעת על מה מדברים?
לא.
במקרים שבני ערובה, יש בבסיס במרכז הארץ כמה חבר'ה שיש להם כזה חדר קטן, שהתפקיד שלהם זה במקרה שבני ערובה, הם יושבים ליד היחידה שאמורה לנהל את האירוע הזה, והם אלה שבאים, וכמו בסרטים כזה, מחזיקים את המגפון.
כן. ומנהלים מסע.
ומנהלים את המסע ומתן כדי להוציא את הסיטואציה.
אז במקום לעשות עליהם כתבה, רצינו לנהל איתם מסע ומתן.
זה אי פעם קרה בארץ?
זה לא עבר דוץ, לא.
זה אי פעם קרה בארץ?
לא,
זה אי
פעם... שניהלו מסע ומתן?
הם אי פעם עשו משהו?
אני בטוח שכן.
אל תהיה כזה בטוח, החבר'ה האלה של האדם שמתאמנים על האירועים האלה, רובם מוחלט לא עשו אף פעם.
אז אנחנו היינו יכולים להיות הראשונים. אבל זה היה נראה לי אייטם מעניין ברמת הדרך. כן. כאילו, הדרך פה מעניין.
יש מצב שלא יאשרו
מהמתן. לעשות את זה באופן מוסכם ומאושר.
כן, לנהל איתם מסע ומתן.
למה לא לעשות, כמו שאמרת, לעשות את זה ממש? לפברד פשוט...
לזה אני מתכוון. לזה אני מתכוון. לנהל איתם מסע ומתן. לא לעשות כתבה על היחידה, אלא לנהל איתם מסע ומתן. אנחנו מחבלים...
אבל בהסכמה איתם.
כן, כן.
הם יודעים מה קורה.
כן, לא, בארץ זה נגמר מהר מאוד
בכדור.
בדיוק.
הם מדהים אותי שלא רצחו פה איזה 400 ליצנים בחודש האחרון אותנו, בטוח
הם מורידים. אבל יש פה הרבה פחות אנשים, אנשים פה הרבה פחות גן, אתה יודע, הרבה פחות עם אצבע על הידק. תחשוב על זה. אין פה, זה קורה הרבה פחות מאשר בארצות הברית.
אני, מה, אין אנשים שמסתובבים מקדחים ברחוב, אתה מתכוון?
הרבה הרבה פחות.
כן, תלוי באיזה אזורים.
אני מדבר גם באזורים שאתה רואה אותם, הם הרבה יותר אחראים מאשר...
אם היו ליצנים בשטחים, זה...
אלא אם כן אתה ערבי, ואז אתה במקום בעייתי. ואני אומר את זה בלי טיפה של סרקזם, אתה באמת צריך להיות חרד לגורלך. כי יש הרבה אנשים שינצלו סיטואציות.
אינתיפאדת על היצנים.
חכי. אני חושב שאם יודעים מה טוב להם, זה לא יקרה. טוב, חלק אחרון של הפודקאסט, המלצות, זה אמרתי לך מראש.
נכון.
ואת כבר אמורה דעת.
מה זה המלצות?
אל תתחיל איתי.
אוקיי.
אל תתחיל איתי.
בטיח.
את היית פה פעם שעברה, אל תתחיל איתי. סוף כל פודקאסט, אנחנו נותנים המלצות, מה שאת רוצה. אריאל רובינשטיין אמר, לכו לפגוש אנשים חדשים. דוב חנין אמר, לכו לטל בים, ורוב האנשים המוחלט פשוט אומר, סדרות או סרטים או הצגות או עיתונים שהם אוהבים.
הבנתי.
את לא חייבת להיות מקורית.
אני מנסה להיזכר מה אני אמרתי.
את לא קומוניסטית.
בטח אמרתי לעקוב אחרי בפייסבוק.
זה בסדר, תקדמי מה שאת רוצה, אבל אני משאיר אותך עכשיו לסוף, כי יש לך זמן לחשוב. כי ציפיתי שתגידי.
אתה הולך להגיד לי עכשיו.
לא, מה זה? אני לא.
אתה הולך לשאול אותי?
כן. כל אחד נותן המלצות.
הוא האורח שלנו.
תמיד גם אנחנו נותנים.
בסדר גמור.
אני לא מאמין. אמרתי לאורח והקורס שלי סכין בגב. סכין בגב הסיפור הזה.
אני חושבת, אתה מפריע לי.
סבבה. המלצות.
יש לי שתיים, אחת פה ואחת לא פה. עזוב סדרים, סרטים, סדרות וכל זה, מקומות של בנים. אז פה יש את משהו, בית מרזח הכי טוב בארץ, ביפר, עם הבירה הכי טעימה בארץ, למרות שהיא פשוט גולדסטאר. זאת רק דרך המזיגה שלה, זה מקום שנקרא, תיירים קוראים לו מתי המקלל, אנחנו קוראים לו מתי.
רשמתי עוד לפני שגמרת, אבל
כן. אז תיירים קוראים לו מתי המקלל, אנחנו קוראים לו פשוט מתי, זה מקום במטלון פינות זבולון, פתוח מתחילת שנות ה-30, בעל בית בין 84, ניצול שואה.
אני גרה באזור ואני לא מכירה.
זה, עברת ליד זה, אני מבטיח לך, הרבה פעמים, שאת עוברת באזורים האלה, יש כל מיני, את אומרת, מה הם עושים פה? מה זה הפרלמנט הזה? למה הם יושבים פה? אז אחד מאלה זה הם.
אני חושבת שאני יודעת.
זה המשחק כדורגל שלנו. כל שישי אנחנו שם, שם אתה
משתחזר. מה מיוחד במזיגה של הגולדסטאר?
הם מוזגים במזיגה איטית, והחוויות שלהם בתוך מקרר. אבל לא צריך להתפלצן יותר מדי אל הבירה.
הם מרוקאים.
הוא האשכנזי הכי מרוקאי שקיים.
כן.
בלי...
אני הולך שם כבר 20 שנה.
לא, מתי.
לא, לא אני.
הוא ניצול שואה עם פה גדול.
מאוד, גדול מאוד.
כי מרוקאים יש להם פה גדול.
לא, הוא... אני בר שבעי, את לא יכולה לעשות עלי את הטריקים האלה.
דרך אגב, זה עוד מקום שבו שמעתי משפט מעולה.
אבל ניסיון יפה.
היה לו שותף שהיה ההפך ממנו, יוסף, אדון יוסף. אני מדבר על משהו לפני יותר מ-10 שנים.
אדון יוסף.
כן.
פה מותר גזענות.
אצלנו היינו אומרים דוד.
אני חייב להגיד לך.
למה היינו קוראים דוד או דודה?
לפני שאנחנו מסיימים, יש לנו 4 עובדים בחברה שהם אירופאים, והם התחילו עם בדיחות שואה. עכשיו, אני לא ידעתי שלגרמנים מותר לעשות בדיחות שואה.
הייתי בטוחה שהם זהירים יותר.
גם אנחנו, כי הם מתברר שהם לא באים לשיעורים האלה בבית ספר, ככה השואה התחילה. אנשים התחילו עם בדיחות שואה, אז הם אמרו, אנחנו לא צוחקים. אז אחד העובדים הישראלים, הם כזה הריצו בדיחות שואה, ואז בתוכנה שאנחנו מדברים בה כל הזמן באודיו, כדי לסכן דברים, הוא פשוט לחץ ריקורד, וכולם רואים שזה עכשיו מקליט, והשתתקו. וכולם השתתקו. אז כיוון שהם נבלות, הם עכשיו כתבו כזה קטע, שכל מי שלוחץ ריקורד מיד נזרק מהחדר אוטומטית. ככה השואה התחילה. הם העיפו את היהודים שהקליטו אותם. אבל בוא נמשיך.
בקיצור, פתחו מקום ממול מטילה, שהמקומות בכלל, אני מדבר לפני, לא יודע מה, 10-15 שנה, ו... הסתכלתי על אדון יוסף, שהיה תמונת הראי של מטי, שקט, רזה ולא לא מקלל, ושאלתי אותו, תגיד, מה זה, מה פתחו שם ממול? אז הוא הסתכל, כאילו רואה את זה פעם ראשונה, הוא אומר לי, זה כמו פה, אבל שם. זה היה פשוט...
בוא, אתם מכירים את החינוכית... משפט אדיר. רחוב סומסום, שם, איך זה, איך המערכון הזה?
שמה?
ברחוב סומסום, זה שם, זה פה, נו, איך זה הולך? תכף אני אמצא את זה.
בכל מקום בעולם, משהו כזה?
לא.
אני פה, אני שם?
כן, אני רוצה להיות שם, ואז הוא מגיע, אני עכשיו...
כן, בכל מקום בעולם, כן.
כן, זה, אתה יודע, האמיתות הכי טובות הן כאלה שאתה יכול לצמצם הרבה פעמים למעט מאוד מילים.
יש בזה משהו הודי כזה, זה כמו פה, אבל שם.
כן.
המקום השני שחשבתי עליו זה סטייקהאוס במנהטן, שקוראים לו ספארקס. זה מקום, גם לדעתי פתוח משהו כמו 70 שנה. מחוץ למקום רצחו את הבוס ואת האנדרבוס של משפחת גמבינו. מלי פרנק אסטליאנו זה הבוס היה, את הסגן, אני לא זוכר איך קוראים לו. והוא עדיין שומר על כל הערכים. אתה נכנס פנימה ואתה מרגיש בפרק של הסופרנוס, מלצרים איטלקיים, מבוגרים כאלה שיודעים מה אתה רוצה עוד הרבה לפני שאתה אומר את זה.
אנשים בטרנינג ורוד אוכלים סטייקים.
כן.
הרבה לפני גייז, אנשי המאפיה באמת עשו מה שבזיין שלהם. מה שבזיין שלהם.
הגבר החדש.
את רואה את החבר'ה האיטלקים, את רואה, צריך לראות גמורה, לסדרה על המאפיה האיטלקית, והם מתלבשים, אתה אומר, אתם מאוד פתוחים. אני לא הייתי מרשה לעצמי.
הם בטוחים במיניות שלהם בסך הכל.
הם הורגים את מי שאומר משהו. אני אגיד לך, זה הסוד. זה הסוד להרבה דברים.
היה זה קובני אחד ב-60 Minutes, איזה סוכן FBI ב-60 Minutes, שעשו איתו סיפור מדהים, שהוא חדר גם כן לאחת המשפחות, אני לא זוכר לאיזה מן, והוא התחזה למאפיונר, וזה שנה וחצי הוא חי איתם, בחור איזה 140 קילו כזה, והוא פותח את הרעיון איתו במילים, וואנה, המאפיונרים האלה, everybody is a fucking food critic. הפסטה פה, הסטייק פה.
כן. המלצות. היה לך זמן לחשוב.
כן, בזמן שהקשבתי ל...
כן, לליאור.
אם אתם מתלבטים בין ללכת לכתוב לטלוויזיה או ללמוד סיעוד כמו אחותכם התאומה, לכו ללמוד סיעוד.
זה מה שאשתי עושה אגב.
כן? איפה?
היא אחות, באיכילוב.
באיכילוב? אחותי הייתה בקפלן ועכשיו מכבי.
אוקיי, אנחנו נסיים. אני אמליץ על שני דברים. זה המלצה... לא ציפיתי, ציפיתי משהו יותר...
משהו מה, כזה...
נילי, נילי, זה תוכן. נילי, המלצה תוכן.
המלצה תוכן. לא עולה לי עכשיו.
לא עולה לך? טוב. אני אמליץ על Hunt for the Wilder People, סרט ניו זילנדי. לכו לראות, אני לא רוצה להגיד כלום. לא יודע אם זה, זה, זה סרט מעולה, אתם רוצים להיות... זה לנשים, זה לגברים, זה לילדים.
דוקו על ילדים.
לא, סרט על ילדי. אחד הסרטים הטובים שצא לי לראות לאחרונה.
ניו זילנד, אז קצה אגם מדהים.
קצה אגם, אני המלצה. הצלחת להביא המלצה.
מדהים. ראיתי את זה תוך יום.
אוקיי, חבר'ה. תודה רבה, ליאור. תודה רבה, יקירתי.
תודה רבה.
פעם באת, מבאה עם המלצה.
אני באה עם המלצה, אבל טובה כזאת.
תחשבי על זה מראש, לא, אל תביא לי פסט, המלצה, ותנסה להוציא אותי גזעני. בסדר, זה חלק מזה כיף, אבל זה לא מוזיק מים. יאללה חבר'ה, ביי, עד הפעם הבאה.